בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, שבוע טוב.
היי.
גם הבוקר הזה הותרו לפרסום שמותיהם של שמונה חללי צה"ל שהודעה נמסרה למשפחותיהם. סמל ראשון דוד בוגדנובסקי, בן 19, מחיפה. סמל ראשון אורל בשן, בן 20, מחיפה. סמל ראשון גל הרשקו, בן 20, מיפתח. סמל ראשון איתמר שמן, בן 21, מלפיד. רס"ר במילואים נדב יששכר פרחי, בן 30, מהרצליה. רס"ר במילואים אליהו מאיר אוחנה, בן 28, מחיפה. רב סמל במילואים אליסף שושן, בן 23, מירושלים. ורב סמל במילואים אוהד אשור, בן 23, מכפר יונה. יהי זכרם ברוך. שמונה. זה מתווסף אתמול לחמישה חיילים ששמותיהם הותרו לפרסום שנפלו בעזה. סוף שבוע קשה מאוד מבחינת אבדות, וכזה שממחיש לנו גם את האופי של המערכה, של המלחמה שאנחנו מצויים בה באמת, שזה לא, אף אחד לא מרים ידיים שם, אף אחד לא, וזה איטי וקשה ואכזרי וברגליים ובידיים ומטענים ופירים, פשוט וזה יהיה ככה, ואנחנו צריכים להיות חזקים בתוך זה, להבין את המטרה הכללית, ואפילו, אני באמת אפילו לא יודע מה להגיד.
אני גם לא.
זאת פשוט מלחמה.
כן,
זאת פשוט מלחמה, עם כל הדיבורי מטרה האלה, וזה, אני מניח שהמשפחות שעולמה נחרב, זה לא מנחם אפילו בקצת, אבל ככה אנחנו במלחמה, פשוט במלחמה.
כן, והדבר הזה של להישיר מבט כל בוקר לפרצופים, הרבה פעמים גם מחייכים, זה גומר אותי, החיוכים האלה, לראות אותם, כי זה החיוך שאתה לא יודע לאן הוא יכול להגיע, ואיזה עוד רגעים יפים ואיזה עוד חיוכים היו מתפרסים על הפנים האלה. ואנחנו, כאילו זה באמת החיות שלנו כל בוקר להסתכל על הפרצופים האלה.
גם כל בוקר יש לי את הדיון הזה עם עצמי. אני חושבת שגם זה דיון שקורה בקבינט או בכל מקום של הם נהרגים, אז אולי לא, אולי נפסיק, ואז מה? ואז מה, מוות אחד יותר גדול ממוות אחר? ומה עם החטופים? ומה עם אלה שהחיים שלהם נהרסו? ואיך איך נעשה שיהיה כאן בטוח יותר? והאם זה מלחמה לצדק? אם מלחמה לצדק, גם ילדים מתים, כמו שאומר השיר. אבל זה באמת, כל פעם המשחק הזה של טוב, רגע, אבל יש מטרה, ואם נעצור עכשיו, אז המוות הזה יהיה מיותר, אבל נמנע המוות קדימה.
או שיבוא מוות קדימה, כן. בגלל שעצרנו עכשיו.
לגמרי, זה מין לוטו דמים, שזהו, הוא פשוט רק הדיון הזה מתרחש, אין שום מסקנה, ואין שום תובנה.
וכמה הסתכלתי הבוקר, ב-5:59 על הוואטסאפ, ובאמת בהיתי בקבוצה הזאת שבה מגיעות ההודעות של דובר צהל, הסתכלתי ממש על השעון 5:59, וכל כך קיוויתי שלא ישלחו את ההודעה הזאת. ואז זה מגיע פורמט הודעה מדובר צהל, היא מגיעה עם סטנדרטית כזאת. דובר צהל התיר לפרסום שמותיהם של זה, אתה לא יודע כמה. לוחצים על לינק להגיע לאתר של דובר צהל.
זה לא כתוב בהודעה?
לא. Okay. לוחצים על לינק, ואז גודל הזוועה מתברר. ממש, זה היה רגע מדחדך מאוד. רגע מאוד 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 קשה.
אתה קורא את זה בעצם, שאתה מקבל את זה. אני בדרך כלל מאזינה לחדשות 6. ואני שמה לב שגם כשאני שומעת רדיו, או גם כשאני צופה בטלוויזיה, בחדשות, אני מנסה כבר להבין את ה... את הטונציה, כאילו אני כבר, אני כאילו רוצה לדעת ולא רוצה לדעת, וכאילו כשאני שומעת הותר לפרסום, אני יודעת ש... יש שמות עכשיו.
דברים טובים לא מותרים לפרסום.
ממש.
הם לא היו אסורים מראש.
אבל היום לשדרן הוא אמר, הותר לפרסום, ואז הייתה לו מין כזאת, הנחה כזאת, ואז הוא אמר שזה שמונה. וכשהוא עשה את ההנחה, אמרתי, אוי ואבוי לנו. אוי ואבוי לנו.
כל הסוף שבוע דיברו על קרבות קשים, וקרבות קשים, אתה אומר, אולי זה רק באמת קשים, כי הם קשים, כי זאת לחימה בשטח בנוי, וצריך להיזהר על החטופים, וצריך, ויש פירים, וזה באמת קשה, זה קשה, אבל זה מונח שמכסה על הרבה מוות קרבות, והרבה נפגעים אצלנו.
זה גם מרגיש שבגלל שזה כבר דובר, וההבחנה הזאת כבר נעשתה, שהקרבות קשים וקרבות עזים, המשמעות שלהן זה בדרך כלל הרוגים, זה מרגיש שכבר התקשורת יודעת, והעיתונים מדווחים לנו את זה ככה, והחדשות מדווחות לנו את זה ככה, וכשהם אומרים קרבות עזים, הם מנסים להגיד לנו, להכין אותנו בדיוק כמו שאת נאחזת בכל הנחה ובכל זה, הם מנסים להכין אותנו לזה שהולך להיות גם בשורות, הולכות להיות בשורות קשות.
גם יש רגעים שאפילו עוברים לפרסומות, זאת אומרת, עוצרים איזושהי כתבה, ואז אומרים... הייתה איזו כתבה ביום שישי, באולפן שישי, כתבה מטלטלת, תכף נדבר על זה, אבל ממש באמצע הכתבה היה צריך לצאת לפרסומות, וקושמרו אמר את זה, אבל אני ישר אמרתי, יואו, מה קרה? יש דיווח. יש דיווח. גם יש כל מיני כזה נקודות שמבחינתי הן נורא מתרגרות, כמו שישי בערב. מאז שהודיעו לנו על האסון של השלושה, זה שישי בערב. הכל יכול לקרות. שבת בבוקר. עד עכשיו.
כן.
זה יושב. בקיצור, בסוף שבוע הזה, היו באמת כל מיני עדויות שיצאו של שבועיות שהיו בשבי חמאס. והן היו מאוד מעניינות בגלל שזה כבר עדויות עומק. ממש עומק מהבחינה הזאת ששמענו מהן המון המון דברים שתיארנו לעצמנו, זה יותר באזורי הלוחמה הפסיכולוגית. נגיד, אני אדבר על התחקיר שהיה בעובדה של מרב טל, שבעלה יאיה עוד בשבי, שהיא באמת סיפרה על זה שהיא מצאה איזשהו דרך שהשובים שלה יחבבו אותה, והיא ידעה, היא עשתה לה בתחבולות, כאילו היא גרמה לזה שהם יחבבו אותה, וזה עזר לה שם, אתם יודעים, לקבל אוכל, לשמוע רדיו, וגם אתמול באולפן שישי, שזה ממש, בשלשום באולפן שישי, היה את חן ואגם גולדשטיין,
כן.
שהן סיפרו על 51 ימים בשבי. היו שם שני הבנים הקטנים, גל וטל, נדב ואבא ואחות הגדולה ים נרצחו, עוד בשבעה באוקטובר, שזה בכלל, אני כל הזמן אמרתי, מה עבר להן בראש? כרגע קרה הדבר הכי נורא, הכי נורא, האבא נרצח ואחות הגדולה. נרצחה, הם לא היו בטוחות אם זה מה שקרה, אם זה מה שהם ראו באמת, אבל ומהדבר הכי נורא, הם עברו לדבר הכי נורא, שזה שבי. ובדרך לשם, מה שמאוד תפס אותי, קודם כל, אגם, הילדה, היא דיברה במין פתיחות כזאת, פתיחות ותכלסיות, תכלסיות, בלי שום פינפון ובלי שום להגיע לפינות. היא אמרה, אין, אמרתי לאמא שלי, הולכים לאנוס אותי עכשיו בשבי, בדרך לשם. זה מה שהיא אומרת. ואני אומרת, כן, זה מה שבראש שלי דמיינתי, זה הרי מה שהייתי אומרת ישר, אבל היא אומרת את זה בלי פילטרים, ואז גם מגלים שבשבי היא אמרה את מה שהיא חושבת. שאלו את השובים, כאילו, אמרו לה, איך את מרגישה היום? כזה בוקר טוב. ואז היא אומרת להם, חרה. חרה. ואז כאילו, טינג'רית, חרה. ברור, אני בשבי. מה אתה שואל אותי איך קמתי הבוקר? חרה. ואז הם כזה נעלבו, כי הם חשבו שהיא קרה להם חרות וזה, ואז הם כאילו לא נתנו לה רדיו. כזה, זה ממש מין כזה מערכת יחסים, גם מאוד ילדותית, של כזה, מה את מעליבה אותנו, עכשיו אנחנו לא ניתן לך רדיו, שזה כזה מין מערכת יחסים של, גם של אולי משפחה,
כי אבל נוצרות הרי בתוך הסיטואציה המופרעת הזאת, הכל כך לא טבעית ולא הגיונית הזאת, עדיין נוצרים יחסים בין בני אדם.
זה ש... כי זה עדיין בני אדם בסיטואציה.
כן.
סגורה גם מאוד, שהם כל הזמן אחד מול השני.
כן, והם ישנו איתם, והם חיו איתם. עכשיו, זה שצד אחד חטף, רצח, אנס, לקח מביתם את האנשים האלה, עדיין, אדם הוא הרי מסתגל, אדם הוא יצור סתגלן, הוא מוצא את החיים בכל סיטואציה מטורפת, מעוותת ושחורה ככל שתהיה. אז הם דיברו שם על כל מיני דינמיקות גם של יחסים משובים.
הסיפורים בעדויות האלה זה באמת הניסיון למצוא את האנושיות, לא בגלל שהן חושבות שיש שם אנושיות, אלא כי הן יודעות שזה מה שיגרום להן להישאר שפויות.
וכמו שהאימא אמרה לבת, את עשית את זה בשביל לשרוד. זה ההישרדות שלנו הייתה, למצוא רגע חם, חם במרכאות, עם האנשים האלה שהם אחראים כרגע, יש להם את השלטר על החיים שלנו.
וגם אפרופו הלוחמה הפסיכולוגית, מיה איידן דיברה עם אופיר אנגל, הנער שחזר מהשבי.
כן, בערוץ 13.
בערוץ 13, והוא סיפר שם על איך המפקד שהם היו אצלו, ממש עשה להם לוחמה פסיכולוגית מהאכזריות ביותר שאפשר, וממש הוא שאל אותם, אולי רצחו את הקרובים שלכם? אולי הוא ממש עשה את החיקוי של כאילו הטונה, אפרופו ילדותי הזה שאת אומרת, הטונה הזה שאת אומרת, זה כאילו, זה מסרטים, רשעים לא באמת מדברים ככה כמו רשעים, אבל הם כן.
כן.
הם כן, הם ממש רשעים וככה הם מדברים, ככה הם מתנהגים. והתושייה הזאת של להצליח במקרים מסוימים אפילו להתחבב עליהם במרכאות, ולהצליח להתנתק רגשית מכמה שאתה מתאהב את הבן אדם שמולך, שונא את הבן אדם שמולך, פוחד מהבן אדם שמולך, ואתה עדיין מצליח בשביל ההישרדות למצוא איזושהי שפה משותפת, כאילו זה נשמע לי משימה כל כך קשה, כל כך קשה.
גם על חן ואגם אפילו כזה הרבה מניפולציות, וגם על זה שהם כל הזמן אמרו, קודם כל, כל הזמן אמרו בן גביר, ככה הם קראו לו, בן גביר, מג'נון, ככה. אבל הם אמרו להם שביבי עושה בעיות, ושהוא לא רוצה, שהוא לא כל כך חשוב לו החטופים וכאלה, וכאילו נתנו להם להרגיש כאילו שכחו אותם.
שזה קצת תואם את מה שניסו להכניס להם לפה בסרטונים שראינו, ובמכתבים שהכריחו אותם לכתוב.
ואגב, זה מדהים, אמרת רשעים, כמה רשעים יש בצד שלנו, כמה אנשים שברגע שהם שמעו, שמספרים משהו על ביבי, או שמישהו אומר מהחטופים משהו על זה שהם הרגיש כאילו שהם... שלא מעניין אותם להחזיר את המדינה שלנו, לא מעניין להחזיר חטופים, רק רוצים
כן, היה רגע שגם הילדה אמרה, ואז כשלא הגיעו לשחרר אותנו, אמרנו, מה, אולי הם צודקים, אולי באמת נתניהו, אנחנו לא חשובות לו, ואת זה לקחו בטוויטר.
זה מדהים לראות איזה חבורה של אנשים איומה, באמת כל הסוף שבוע הזה, עמד בעיקר בטוויטר, כי זה באמת הבור רעל הכי גדול שיש בעולם. בסימן, ביביסטים ימניים מטנפים על חטופים ועל איך הם צריכים כאילו להגיד תודה לנתניהו ששחרר אותם. כן, מתעלמים בכל זה שמי היה פה ראש ממשלה שהוביל לסיטואציה שבה פלשו.
שלא צריך להודות לראש ממשלה על על הדבר הבסיסי בתור
כן.
עולם.
אבל זה היה מזעזע לראות את זה, איך המכונה המשומנת של הפצת הטינופת, שהיא בחלקה מאורגנת, ובחלקה יש עליה גם טרמפיסטים שקופצים על העגלה בשביל הכיף שלהם, כי הם מזדהים זה. אבל עכשיו האויב הוא חטופים שחזרו, ואיזו להביע ביקורת על, על הממשלה ועל נתניהו.
או אפילו לא, אפילו לא להביע ביקורת, כאילו, כי מה שאת אומרת זה נשמע כאילו הם בעיקר סיפרו את כן, הלוחמה הפסיכולוגית
נכון,
שניסו.
אבל היו כמה רגעים, זאת אומרת, העדויות הן נורא נורא עמוקות במובן הזה, כי הן כן רגע מדברות על זה שהם ישבו שם בפחד מהפצצות צהל, שזה דבר שאנחנו לא שומעים הרבה מה... החטופים.
אתה שם אחת העדויות שהם שוכנו, שמו אותם באיזה סופר.
כן, לאיזה לילה, כן.
וההפצצות של צהל הלכו והתקרבו, והחטוף גונן עליהם בגופו, כי הן הנכס, כן?
החוטף.
החוטף, סליחה. גונן עליהם בגופו, זאת אומרת, הוא, בתוך הסיטואציה, חשבו איך, אני לא יודע באמת איך כל אחד מאיתנו היה מרגיש, שהעולם מתהפך, אתה מאבד אמון לחלוטין בכל מה שאתה מכיר ויודע, ופתאום בא איש שחטף אותך, והוא מציל את חייך. עכשיו, מסיבותיו האינטרסים שלו, כמובן.
ברור, ובזה אתה זוכר שזה מהסיבות האלה.
אבל הכל, מההפצצות של צהל שהולכות ומתקרבות. זאת אומרת, הסריטה והחוסר תפיסה של... כל מה שאתה מכיר בחיים האלה, שהכל מתהפך, ואז עוד פעם מתהפך, ועוד פעם מתהפך.
שגם הכל מפגש של אינטרסים, זה אתה פשוט מונח, ואתה צריך לקוות לאינטרס של, של, של שאר העולם, גם... של כל העולם. זה כאילו, תחשבו, יש את, את החוטף, שיש את האינטרס שלו, ואז יש את חמאס עם האינטרס שלהם, וישראל וצבא הגנה לישראל שעם האינטרס שלהם, והממשלה שלנו עם האינטרס שלהם, וארצות הברית עם האינטרס שלהם, והעולם עם האינטרס שלו, והכל פשוט נהיה איזשהו משהו שאתה כל כך קטן, כל כך קטן.
בסוף אתה מתחבא בסוף של הסופר, ומקווה ש... שלא תמות.
וגם העולם הפוך הזה, יש לו גם ביטוי גיאוגרפי, כי אתה, כאילו אתה נמצא במקום, חטפו אותך למקום שבו העולם הפוך. חטפו אותך למקום שעזה זה המקום הזה שבו החוטף מגונן עליך מפני צהל, ואתה כבר לא יודע במה להאמין, וזה שם. יש לזה שם למקום הזה.
הבוקר הזה, אנחנו ממש... מחפשים את קרן האור ורוצים שתספרו לנו מה הדבר החיובי, הטוב, המרגש, היפה שקרה לכם ממש בסוף השבוע האחרון. דיברנו הרבה על הדברים הרעים שקרו בסוף השבוע האחרון. אנחנו מנסים אתם יודעים, בשביל כולנו גם לראות שקורים דברים טובים.
כן. בשביל החוסן.
אז
יכול להיות מפגש מרגש אחרי תקופה, משהו שגיליתם, משהו שעשיתם.
אפשר להתקשר אלינו 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. אנחנו עם ישראכרט, זה הזמן לשיש שבת ישראלי ללקוחות ישראכרט עם מתנות שעושות טוב בסוף השבוע. ובמיוחד עכשיו אפשר למצוא את כל הפרטים באתר ישראכרט, בתוקף עד 29 בדצמבר או עד גמר המלאי, מוקדם מביניהם, כפוף את תקנון המבצע. אז דברים טובים, מרגשים, יפים, גדולים, חשובים, משמעותיים, שקרו לכם ממש, ממש בסוף השבוע האחרון. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
שיש שבת ישראלי בחסות ישראכרט. זה הזמן לשיש שבת ישראלי ללקוחות ישראכרט עם מתנות שעושות טוב בסוף השבוע ובמיוחד עכשיו. לפרטים נוספים וזכאות להטבה היכנסו לאתר ישראכרט. בתוקף בשישי 29 בדצמבר 2023 או עד גמר המלאי המוקדם שבהם, כפוף לתקנון המבצע.
היי תומר.
בוקר טוב.
היי תומר.
וואו.
איך נשמע?
רע מאוד מהדיבורית שלך.
אני יותר בצד, אבל אתם, אם הייתם בצבא, הייתם צריכים להגיד עכשיו נשמע היטב.
אבל אתה לא נשמע היטב גם.
אני יותר
בצד, טוב.
בסדר, כשלא תקבל איזה דוח.
איך אומרים בצבא שזה נשמע לא טוב?
מה גרוע מאוד, שפר מיקום.
כן, שפר מיקום.
נו, אז הנה, ענית לעצמך.
הנה, אני משפר מיקום, מבטיח.
כן.
בקיצור, חבר'ה, רציתי לספר לכם שיצאתי הביתה אחרי חודש וחצי.
וואו.
זה היה חודש וחצי מאוד מאוד קשוח מהקשוחים בחיים, שהייתי בו בלב סג'איה. זה היה משמעותי.
רגע, בן כמה אתה תומר?
אני בן 28.
זאת אומרת, זה מילואים.
אני בגדוד הנדסה מילואים שמסופח לחטיבת גולני. זאת אומרת, איפה שגולני היו, שם אני הייתי.
ומה שלמדנו הרבה על הנדסה והתרומה שלה במערכה, כל עניין הפירים והחיסופים, זה...
והמלכודים וה...
נכון מאוד, אתם צודקים. זה כל האירועים האחרונים שהיו בחודש האחרון, שכנראה שמעתם בחדשות, עם התשעה חברים שלי, ועם עוד ועוד ועוד. היום כולם אני הייתי, אבל גם חשוב לי להגיד שהייתי במלא מלא מלא סיפורי גבורה שהתקשורת לא מגלה לעם ישראל. ואני שומע את הקול שלכם היום בבוקר, ואתם הייתם, קודם כל לא שמעתי אתכם כבר איזה שלושה חודשים, ואני אוהב מאוד לשמוע אתכם בדרך לעבודה.
תודה.
ואתם חייבים, חייבים להרים קצת את הרוח, והטון שלכם הוא עצוב, אתם לא צריכים להיות עצובים, אנחנו... מנצחים ואנחנו שם
תראה, אז זה סיפור מאוד מורכב. אתה יודע שאת כל סיפורי הגבורה שאתה מדבר עליהם, הם לא יוצאים. זה לא שאנחנו או פיזית נמצאים בקרבות. אנחנו מקבלים את המידע בסופו של דבר מדובר צהל. ומה מקבלים? כשמישהו מת, אז מקבלים את המידע.
טוב, וגם... גם,
ומקבלים, סליחה, אני אתמול נגיד ישבתי וראיתי סרטונים כאלה, ששוב, זה דובר צהל מוציא החוצה של גופרו כזה של לוחמים, וזה נראה באמת עבודה מטורפת. אבל איפה אתה נתקל בזה? לא ביום-יום, זאת אומרת, של הלחימה, ואתה אומר סיפורי גבורה והישגים אדירים, זה ברור, אבל באירועי קצה כמו מוות...
אתה גם צריך לזכור שבאמת אנחנו פה בעורף, אנחנו כל הזמן חושבים עליכם, וכשקורה אסון זה גומר אותנו, אבל אני כן חושב שזה חשוב גם לשמוע מכם ולשמוע מכם את הדברים האלה של אנחנו מנצחים ואנחנו בגבורה ונותנים בראש, זה חשוב לנו גם.
אז שתדעו שאפילו המשפחה שלי עכשיו בסוף שבוע החליפו, אנחנו ארבעה אחים במילואים, כן? זה הרבה קני.
וואו.
אבל
וואו.
אפילו המשפחה שלי החליפו דיסקט וכולם לבישו חיוכים כי הם ראו אותנו, וזה היה סופש מדהים, מדהים, מדהים.
זהו, כי אנחנו ביקשנו שתתקשרו וספרו לנו מה הדבר הטוב, החיובי שקרה לכם בסוף השבוע. אתה אומר, פשוט יצאתי הביתה.
אז זה הדבר החיובי, שראיתי את המשפחה שלי ואת החיינים שלי, וזה היה הדבר הכי טוב בעולם.
עשית סרטון של גם בשעות הכי קשות של הלילה?
פחות, פחות בקטע של טרנדים, אפילו את השפה מורדתי.
הורדת את השפה.
אבל היית עם שפה.
היית עם שפה.
הייתי עם שפה מזה שנתיים, ואז התחיל
טרנד. אתה יוצר הטרנד.
זה הפריע לחיוך.
בקיצור, אז אני חשוב לי שכולם ידעו שאנחנו מנצחים ושתהיו שמחים.
תגיד, אז אתה יודע מה, אם אנחנו כבר מדברים
שיחה... זה מה שאני הכי שמח בעולם, זה לחזור לשם... ולהמשיך להגן על המדינה. אין לי שום מקום אחר שאני יכול להיות וצריך להיות בו.
יפה. כשאתה אומר אנחנו מנצחים, ואנחנו הרי שומעים, שוב, אנחנו ניזונים הרי מדיווחים, אין תקשורת בפנים. ורואים גם את הסרטונים האלה מהגופרו של הלוחמים, וזה בית אחרי בית ושכונה אחרי שכונה והרבה מאוד התקלויות, אבל אתה, כמי שבאמת עושה את הלחימה בפועל, אתה מרגיש שהדרך היא טובה? אתה מרגיש שאנחנו באמת יכולים לסלק את החמאס בסופו של דבר מרצועת עזה?
בסוף אפשר, זה כמו שאנחנו אומרים כולם, גם אני קצין ואנחנו עוברים בינינו, שרעיון אי אפשר להוריד עם נשק, אי אפשר לחסר עם נשק, אבל את כל המתקנים ובטח גם את מי שרוצה להשמיד אותנו, אנחנו מייחים ואל תדאגו. זה בטוח אנחנו מוציאים מחוץ למשחק, ואני לא אגיד, נגע לכם איתכם במספרים, אבל בוא נגיד ש... מחבלים בסג'איה, אולי נשאר איזה אחד, שתיים שמתחבא באיזה בור, אבל כל המאות האחרים כבר לא איתנו.
זה טוב לשמוע, כמובן, זה טוב לשמוע. תגיד, אתה ראית כאילו, מן הסתם כן, אבל נכנסת למנהרות, ראית את כל מה שקורה בתוך הפירים האלה?
אני ראיתי הכל, כל מה ששמעת עליו בתקשורת, כל מה שאתם שומעים עליו, זה היה בעיניים שלי ובעיניים שלי וברגליים שלי, זה לא, אין שאלה.
כן.
והיית מופתע, היית מופתע מההיקף, מהעומק, מהרוחב,
לא. ידעת שזה מתקורא. לא, זה בדיוק מה שהתכוננו אליו, בדיוק. גם באימונים וגם בחילוצים הכי מורכבים ובאירועים הכי קשים שירו עליי וזרקו עלינו רימונים, וחבר הכי טוב שלי נפצע לידי ופרמדיק התחטפה כדור ברגל לידי ואנשים נלכדו בכלים טנקים ונמרים והכל. זה בדיוק כמו שהיה באימונים. אנחנו התאמנו בשביל זה והתאמנו בשביל נצח. זה בדיוק כמו שאנחנו עושים.
תומר,
טובה וחזקה.
חודש וחצי אתה שם. על מה אתה חושב? איזה מחשבה אתה מעביר איתה את הזמן?
אני פשוט נהנה מהחברה. האנשים הכי טובים בעולם נמצאים איתי. בכלי, בפומה שהנסן עושים בה, ובכלים מסביבי ומגנים עליי. זה המחשבות, מסביב.
יש לכם צחוקים?
מה זה צחוקים? זה המקום הכי מצחיק שיש. אתה לא מאמין.
ככה שורדים. תגיד, כיוון שבאמת אחד החברים הכי טובים שלי היה מפי בהנדסה.
טוב, באיזה גדוד?
אני לא... זה גם אנחנו עתיקים, עזוב, זה לא בגיל שלך, זה לא...
זה חשוב.
לא, אני יודע להגיד, אני לא... אבל... והוא תמיד היה אומר לי כאילו שהוא מתעצבן מזה שיש תדמית כאילו לא טובה להנדסה, זאת אומרת יחסית ליחידות לוחמות אחרות.
בוא נגיד שאנחנו מוצאים דברים ואז כתוב חטיבת גולני מצאו.
כן.
יאי, לקרב הקרדיטי.
לא, אני חיילים אולי זה קצת פוגע באגו ואולי אנחנו ביחסי ציבור בהנדסה קרמי קצת פחות טובים, אבל אנחנו עובדים כתף אל כתף עם השריון ועם גולני ועם כולם. ואני לא מפריע לי שום דבר, העיקר שאנחנו כאן שמנצחים. אני גם מילואימניק, זה לא באמת מעניין אותי, עזוב.
אבל יש את הדבר הזה, וזה באמת חייל מדהים. חייל.
ככה זה, בסוף אחרי צוק איתן היה גרף גבוה של כניסה, של התגייסות להנדסה קרבית, ואז זה יורד לאט לאט, אחרי 9 שנים עכשיו עוד פעם, יהיה איזה 200% שירצו להתגייס, ואז ירד שוב. כל בסדר, זה גלגל החיים.
שמע, תומר, שמחנו לדבר איתך.
מאוד.
שמחתי גם.
ואתה צודק...
אני אשתפר המצב רוח.
בדיוק, אבל אתה יודע, זה קשה, קשה כששומעים כל כך הרבה הרוגים, זה דבר טבעי להיות עצובים.
אני באתי חברים בקרב ממש לידי. אנשים שאהבתי ואני סחפתי את הנמקה שלהם, חיים או מתים. ואני שמח בשבילם שהם זכו להגן על עם ישראל ומדינת ישראל, ושמח בשבילי על הזכות הגדולה הזאת. ותשמחו שאתם ממשיכים בחיים, כי זה בדיוק מה שאנחנו עושים.
זה אותה מטרה, זאת אומרת, אנשים נלחמים הרי לא בשביל המוות, אלא בשביל החיים.
לגמרי, קדושת החיים זה מה שמבדיל בינינו לבין הרעים.
כן. תומר, תודה.
תודה, תומר.
ושהתקשרת, ותודה על העבודה והלחימה, ואוהבים אותך.
אלא גם אני אתכם.
תמזור לחבר'ה גם.
רגע, ואתה עכשיו חוזר למילואים?
כן.
אתה בדרכך דרומה?
בדרך לעזה, כן.
וואי וואי, באוטו?
הכל טוב, הכל טוב, אני מבסוט.
איזה ספרטני, באמת.
תגיד, אז רק נספר לך שאנחנו, עם כל מי שנדבר איתו השבוע, לקראת הסוף שבוע, אתה מן הסתם לא תצא בשישי שבת.
לא תצא, וגם לא אשמע אתכם, אז רק את סוף המלחמה.
אז רגע, צריך להיפרד בצורה חיובית, כאילו.
הכל טוב, הכל טוב, אני שמח.
אז כל מי שאנחנו מקבלים איתו, הבית שלו יקבל משלוח של חלב, עוגה וזר פרחים, משהו מתוק מישראכרט, לקראת סוף השבוע הבא. ותודה רבה, תומר.
תענו גדול.
ביי, בוקר טוב.
יאללה, צ'או, ביי, ביי.
גלעד?
כן, שלום.
בוקר טוב.
אז אנחנו מחפשים את האור היום, גלעד. ספר לנו על משהו חיובי שקרה.
האור מאוד מאוד קטן, והיל שכנע אותי שזה יכול להיות אור גדול.
תראה, אור קטן באפלה, הוא עושה אור.
נכון, כל אור הוא אור.
רגע, גם אילי לא התקשרה אליך, נכון? אתה התקשרת אליה.
לא, אני התקשרתי אליה, אבל...
היא לא חיגה רצף אקראי של מספרים.
לא, אבל פשוט הבן בן 18 שלי פגשתי לראשונה ביום שישי את החברה שלו בחטף.
יאו.
כמו לאבא להרגיש, הנה הבן שלי, וגם יוצא ממך לבדיחות אבא ברגע הראשון.
עשית פדיחות.
לא עשיתי פדיחות, אבל אמרתי לה, בואי תראי למה הוא יצא כזה מכוער.
לא עשיתי פדיחות, אבל עשיתי את הפדיחה הכי גדולה שהוא יזכור לכל החיים. תגיד, מה זה לפגוש בחטף?
בחטף זה אומר שלקחתי, הוא בא אליי, אני גרוש, ויש לי שני בנים, והוא בא אליי בשישי, עברתי עיר, מהעיר שלהם, אז זה לא קורה כמו שזה היה בתדירות של, של פעם, וגם mm-hmm. גדולים ושמים. ובכל מקרה, באתי להחזיר אותו במקרה לחברה שלו, mm-hmm. ואז בדיוק חזרה עם ההורים שלה, וגם פגשתי את ההורים. Mm-hmm. אז גם פה יצא לי את המשפט, אני אבא של הדבר הזה.
אני כל כך מכיר את זה, זה מין צורך בלתי נשלט להצחיק, או להיות משעשע וחמוד כדי לפתור את המבוכה החברתית, ואיכשהו תמיד לוקחים את הפנייה הלא נכונה.
ברור, ומעמיקים אותה.
בדיוק מעצימים את המבוכה. אז כמה זמן הם ביחד?
שש שנים.
כמה חודשים, לא, שלושה חודשים, הם בכל זאת הוא בן 18, במרץ מתגייס לי, לא יודע לאן, אבל ללא תבלי השינה הולכים להיכנס. וזהו.
אבל בעצם, גלעד, אף אחד לא קבע איתך. זאת אומרת, את המפגש הזה. זה באמת אתה באת, אתה הסעת אותו.
הסעתי אותו ואמרתי לו, נו, שנראה אותו סוף סוף משהו כזה, או גם כל הזמן אני מנסה לארגן, שהם יבואו אליי, שלא יודע מה, וזה מתפסס, ועכשיו זה הצליח, וחברה הראשונה של הבן, וזה כיף.
יפה, הנה, גם שימחת אותנו, גם אני בטוח שהרבה מאזינים כאילו הוכיחו קצת
איליל צדקה,
איליל צדקה שהתקשרה אליך. וגלעד, תודה רבה, בהצלחה לבן, גם עם החברה, גם בצבא,
בהצלחה לדבר הזה,
בהצלחה לך בעיר החדשה. כולנו מבינים למה הוא יצא כזה מכוער. וגם אליך, לקראת סוף השבוע, אתה תקבל משלוח של חלה, עוגה וזר פרחים, משהו מתוק מישראכרט.
אתה יודע לאן להעביר את הפרחים.
זה הזמן לשיש שבת ישראלי, ללקוחות ישראכרט, עם מתנות שעושות טוב בסוף השבוע, ובמיוחד עכשיו. כל הפרטים באתר ישראכרט עד 29 בדצמבר, או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם, כפוף לתקנון המבצע. גלעד, תודה רבה.
תודה,
שמחת.
בוקר טוב.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ. בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי קובו.
היי.
היי, מה נשמע?
בסדר.
אותי אחרי איזה מילואימניק שמה זה הביא פה, כל הכבוד להם, באמת. מוטיבציה, הערים לכולם, זה משוח להגיע אחריו.
אז אתה בא להוריד עכשיו?
נו מה, בשביל מה אנחנו פה? דם, לא. לא, לא, אנחנו... יהיה בסדר, נו, אני מקווה ש... אני מקבל על זה המון המון, באמת, אני... היה השיא הזה, היה לדעתי, מבחינתי, כן? השיא המקצועי. זה היה ביום שישי, נכנסתי לחן יונס.
כן.
לא, בחמישי, נכנסתי לחן יונס, ואז הגיע איזה קצין בכיר שאני מאוד מחבב, צעק לי כזה ליד כל הכתבים, קובוביץ' חכה רגע וזה, ואני מגיע... הוא מגיע אליי, ואז הוא אומר לי, אני חייב לצלם אותך, אשתי מאזינה לך כל בוקר, רוצה לדעת איך אתה נראה.
האמת שאין דבר יותר מסקרן מאיך שאתה נראה.
לא, אבל אין לי כל רדיפוני, אז זה כזה בטוח כזה, כן.
וואי, אתה מה זה טועה, קובו?
אני חושב שקובוביץ', ממה שראיתי גם בתמונת פרופיל בארץ, וגם כזה בוואטסאפ שלו, הוא כאילו חתיך כזה, לא?
תקשיבו, אני מכיר אותו עשור, אני אומר לכם, הוא רק נהיה יותר חתיך. סליחה, סליחה. כשהכרנו אותו לא היית כזה חתיך.
איך להתמודד עם זה על החברים?
זה מביך אותו,
והנה. זה כיף.
אז אתה אומר, אשתו של המפקד הבכיר, כאילו, בחן יוניס הוא צילם אותך בשביל אשתו.
כן.
איזה יופי.
אני אוהב סיפורים של קובו. רק סיפור של קובו מתחיל ב... אז אני נכנס לחן יונס.
זה גם קורה בחן יונס. אני יכול לספר על קניון איילון.
לא, הוא גם לא זוכר אם בחמישי או שישי בחן יונס. חמישי או שישי, לא יודע.
טוב, אז מה אתה יכול לספר לנו?
מה שלום חן יונס? ולמה יש אותה עדיין?
חן יונס, אנחנו כל הזמן דיברנו צפון ודרום, ואז אמרנו, אוקיי, עכשיו נתחילה לחימה בדרום, וזה מתאר שונה, זה מקום שונה, וזה באמת נראה אחר לגמרי. בחניון יש פחות הרס. זה לא אומר שהם נלחמים פחות חזק, זה אומר שהם נלחמים הרבה יותר חזק, אבל נורא נורא מדויק לדרום הרצועה, לחניונס, בלי להעליב אף אחד כמובן. כולם עושים עבודה מדהימה, כן? אבל נכנסה אוגדה 98, שזה בעצם אוגדה יוקרתית מאוד בזרוע היבשה, בכיר. מדובר על דובדבן, ומדובר על אגוז, מדובר על מגלן ויחידות מיוחדות. שזה יחידות שיודעות לשטוף אזור עם המון אש, מדויק אבל כמו שצריך, אבל הלחימה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. אנחנו לא מדברים על מקום עם בניינים מאוד גבוהים, זה יותר דומה מי שמכיר את הגדה, כפרים ברשות הפלסטינית, זה יותר דומה לאזורים האלה, פחות המגדלים של עזה ושעתי של ה-20-30 קומות. אבל שוב, מה שקורה עכשיו בשטח זה משהו מדהים, שאני לא יודע כמה צבאות באמת יצא להם להתמודד עם זה. צהל בעצם אוחז בכל צפון הרצועה, הוא אוחז בשטחים מאוד מאוד גדולים בדרום הרצועה ובח'אן יונס, וכשעומדים בשטח אז מבינים שאוקיי, הנה אין ירי עליי כרגע, יש ירי כל הזמן בשטח, אבל מתחתי אני לא יודע מה קורה.
כן.
זה פשוט מדהים, יש עולם למעלה ועולם למטה, שזה כל הזמן מתנהל. עכשיו צריך להבין, בהתקלויות של ההתקלויות האלה מול החיילים, שזה קורה המון, אז יוצאים עכשיו 2, 3, 4 מחבלים, הם יוצאים עם RPG, הם יוצאים עם הנשק האישי, הם מנסים לפגוע או איזה מטען, אז הם כן מצליחים. בסוף בהתקלויות האלה צהל מנצח, אין להם שום סיכוי לעמוד מול הצבא, מול צהל, בהתקלויות האלה. זאת אומרת, את הקרבות הקטנים, את ההתקלויות צהל מנצח, אבל זה גובה מחיר, זה גובה מחיר משום שיש המון המון התקלויות כאלה, וכשהולכים בח'אן יונס או במקומות האלה, פשוט צריך להבין, זה בכל כמעט בית יש פיר. כמעט בכל בית, בכל פינת רחוב, יש שם פיר.
מה זה, כמו פח. במקום פח יש להם פיר.
את האמת שזה נחמד שיש לך פיר שאתה יכול לזרוק אליו את ההשפעה.
לגמרי, זה... אבל, ואז מה שקורה בעצם, זה מין שהייה של צהל מעל הקרקע, ומלמטה זה מה שקורה, מפתיעים אותם. עכשיו הדבר הזה, זה נקודה מאוד מאוד בעייתית עבור צהל, השהייה הזאת, זה מקום שאתה בעצם ממתין להפתעה. אתה, נכון שאם תופתע אתה תנצח את זה, אבל עדיין ההפתעה תמיד היא של אותו גורם שיוצא פתאום מאיזה פיר ופותח באש.
תגיד קובו, כשאתה אומר שזו לחימה מסוג חדש, אז אני מניח שהעולם כולו מסתכל כדי ללמוד, הרעים מסתכלים ולומדים איך להעתיק את הסגנון לחימה הזה, אבל אני מניח שהצבאות היותר ידידותיים גם לומדים מצהל איך להתמודד עם סוג לחימה כזה, נכון?
כן, אבל ללמוד ולהסתכל זה אחד. זאת אומרת, אם אני עכשיו אסתכל על עלילה קורח, איך היא לומדת ואיך היא עושה את הכל בצורה מאוד מאוד טובה, אני לא יודע לעשות את זה. זאת אומרת, יש פה בצהל הרבה דברים שזה לא רק להסתכל ולהבין איך צהל עכשיו נלחם. יש פה משהו הרבה יותר גדול. אני התחלתי לדבר, דווקא פתחנו עם זה שאותו מילואימניק הוא במורל גבוה, שמבינים את זה ורואים את ההרכב של המילואים שלנו, ושאני נכנס לתוך ח'אן יונס עם הרכב של אנשים במילואים שהם כולם הולכים להילחם ונלחמים פנים אל פנים, זה משהו שאי אפשר להבין אותו. זאת אומרת, יושב שם בן אדם מההייטק, ויושב שם במענג מסעית באיזה חברה, ויושב שם פועל ייצור, ויושב שם ספר, והם עכשיו נכנסים למלחמה, הם כולם מוכנים למות אחד בשביל השני בכל רגע. אני אומר לכם את זה ב-200%, לא ב-100%, שהם עכשיו נכנסים לתוך בית ומבנה, ואנחנו רואים אותם, והם נלחמים אחד לשני, והם שמים גב, ההייטקיסט והספר ישימו גב אחד לשני, זה לא משהו שחיבור שקורה בעולם. עכשיו, אתה יכול לנסות להגיד להם, כן, תמות אחד של השני בפתח של הבית, אתה תשמור לו על הגב, אתה אל תסתכל אחורה גם אם יראו עליך, כי הוא יטפל בזה. זה משהו שהוא חברתי, הוא לא...
זה נקרא ערבות הדדית. שזה אגב, איך מתרגם...
נכון, אבל זה באמת מאפיין מאוד מאוד ייחודי של ישראל, שזה כאילו, זה צבא עם, שזה לא משהו שקורה בהרבה מדינות מערביות דמוקרטיות, וזה צבא עם שגם נלחם. כל הזמן, יש לו כאילו...
שהוא מאותגר.
הוא מאותגר.
הוא גם מוכן לתת, יש איזה הסכם בין הלוחמים האלה, מגיל 18, בין לוחמים בגיל 18, שהם מבינים, הסיפור הזה של לקפוץ על הרימון, זה לא איזה כלי, זה לא איזה סיפורים ואגדות וקלישה, אני אומר לכם את זה, שאם מישהו בסכנה בכוח, אני שם את הראש שלי על זה, שיש אנשים שיוצאים ומסכנים את החיים שלהם כדי שהחברים שלהם לא ייפגעו.
כן.
זה אמיתי. עכשיו, את זה אי אפשר ללמד. זה משהו שהוא טבוע בנו, זה משהו שגדלנו על הסבים והסבתות שלנו במלחמת העצמאות, ועל ההורים שלנו בששת הימים ויום כיפור, ואנחנו בלבנון הראשונה והשנייה, וזה עכשיו הילדים שלנו. עכשיו, זה משהו שהוא מעבר לאיזה תרגולת צהלית או צבאית. זה משהו שאני, אם יש משהו שאני, כל כך חשוב לי בכניסות האלה לתוך הרצועה, להיות עם הלוחמים, זה השיחות האלה עם האנשי מילואים, עם הלוחמים. זה פשוט מדהים, מדהים לראות את זה.
תגיד קובו, ומבחינת להשתלט על חאן יונס גם בלמעלה וגם בלמטה שלה, זה ריאלי?
להשתלט על הלמטה אי אפשר, מה שאפשר זה לפגוע קצת מלמעלה בלמטה, אבל להשתלט, אנחנו לא באמת הולכים לחפש את כל פיר של מנהרה ולפוצץ כל מנהרה. מה שכן, בחאן יונס נורא מדויקים בלנסות להביא מה שנקרא, כן, את תמונת הניצחון שדיברנו על זה, לא תהיה תמונת ניצחון, אבל שם מחפשים באמת להביא את ההישג, שם נמצאים הבכירים, שם כנראה נמצאים גם חלק ניכר מהחטופים, שם נמצאים כל המערכות, המנגנונים, השלטון שלהם, שם בעצם רוצים להביא את ההישג. כרגע זה לא קורה, צהל די מתקשה להציג את ההישג הזה.
אבל אתה יודע, חשבתי על זה גם הרבה בסוף שבוע, זה לא מלחמה שבה היא תיגמר באמת עם איזה זיקוקי דינור וזה. זאת עבודה קשה של חצי צעד אחרי חצי צעד, אלה החיים האמיתיים, זה לא סרט של נטפליקס.
שוב, על זה דיברנו מההתחלה, זאת אומרת, רמת הציפיות הייתה שאנחנו ניכנס, נפרק אותם, נביא עכשיו בתוך שבוע שנראה דרום, נביא דף סינואר ואיסה, והנה וניצחנו. זה לא יקרה, זה לא קורה.
אבל גלנט אומר ממש מפורש בסופה שיחיה סינואר עוד מעט יפגוש את הרובים של צהל, זה הגזמה גלנטית
לוחמה דוצית,
לוחמה פסיכולוגית.
תגדיר לי הגזמה של גלנט, אתה יודע, אני כבר לא יכול לתפוס את האמירות שלו ברצינות, באמת. זה מדהים, מדהים. זה אדם שמתעלה על הדמות שלו בארץ נהדרת אפילו. זה בעייתי לי ליחוד.
אבל העבודה בשטח היא באמת עוד צעד ועוד בית ועוד מבנה. זאת אומרת, ככה עושים את זה, ככה עושים את זה כנראה. זה
קשר אחורי, זה קשר אחורי. זה חשוב, זה הכי קשה, וזה לא מנצנץ כמו...
נכון.
זהו, גם המחשבה שיהיה איזשהו סוף, בין אם זה סוף טוב או רע, לא יהיה, וגם כאילו לא יהיה סוף. לא יהיה רגע שזהו. הכל ימשיך, הכל פשוט ימשיך.
כן, אבל יהיה רגע שנוכל
איכשהו
להתאבל על זה
ולהבין
את זה,
להתמודד
עם זה. חייב להגיע הרגע הזה. הרגע הזה שנגיד, טוב חברים, אפשר לשים תוכנית בידור בערב בלי להרגיש רע, זה בסדר שנצא למסעדה עכשיו, כי אני לא יודע, אני בחודשיים האחרונים לא הייתי פעם אחת במסעדה, לא בגלל שאני מעניש את עצמי. כי אתה לא מרגיש שאתה רוצה, אתה לא, אנחנו...
מה, בחאן יונס אין?
לא, באמת, אין, חאן יונס...
אבל אתה יודע, יש בזה משהו דווקא יותר בריא בהכרה הזאת, שזה לא עכשיו הולך להיות איזה משהו קולנועי, מהיר, זה, זה קצת מחבר אותנו אל הקרקע, אולי עם יהירות שהייתה לנו קצת לפני, וכמו שמדברים על לוחמים לפני זה, יש אנשים, עם הלוחם שדיברנו איתו, וגם איתך, אנשים מדהימים במדינת ישראל, עם מדהים שעושה את העבודה הרבה במקום מנהיגיו, וזהו, וצריך להתחבר שוב למציאות.
זה משפט אחד, אם אני יכול לתת לכם בדיוק על מה שאמרת עכשיו. ישבתי עם אחד הקצינים שהוא בחור דתי, בחור כאילו, באמת בחור יפה כזה. ישבתי איתו ודיברתי איתו, ואז הוא עם כיפה והוא מסביר לי, תקשיב, אני לא מאמין לאן הגענו, כשהגענו למלחמה הזאת באיזה מצב היינו בתוך החברה. ואז הוא אמר לי, תקשיב, אני ממש מתבייש להגיד לך, אבל אני סניתי את היצים וסניתי את אלה שיושבים בבתי קפה, את התל אביבים, כי תמיד אמרו לנו תל אביבים במלחמה יושבים בבתי קפה והם לא עושים כלום והם לא... והיום הוא אומר, הוא מסתכל היום, יש לו כבר שלושה ילדים, והוא נמצא גם בחול עם ברילוקיישן עם אשתו, והוא עדיין עם כיפה על הראש והכל. והוא אומר לי, היום אני יודע שאני פה אני נלחם ואני מוכן למות, בשביל אלה שישתו את הקפה הנורמלי הזה בתל אביב. על זה אני מוכן למות.
כן.
שהם ימשיכו לשתות קפה בתל אביב.
אבל סליחה, אני ממש כאילו בשם תל אביב.
אז לא, אתה לא צריך לספר לי.
זה דימוי.
כל תל אביבים בפנים.
בדיוק, תל אביבים.
אמינו לי, כל התל אביבים בפנים, בתוך הרצועה. כולם מנסים, יש לך תמונות של זה, יש לך תמונות של זה. כי אנחנו רואים תל אביבים. אבל כשאנחנו רואים שלא נדע, כן, אבל אנחנו רואים חללים בכל מיני מקומות, חלקם זה חבר'ה שגרים בתל אביב, זה לא...
זה, אבל זה תל אביב כמשל לאיזה
חיים
שוחרי שלום נורמטיביים.
קוסמופוליטיים.
כן. קובוביץ', תודה, תודה רבה, נדבר מחר.
ביי.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
טוב, בוקר טוב.
בוקר טוב.
שעה שנייה. דיברנו הרבה בשעה הקודמת על גם עם קובוביץ' וגם לפני זה על כל מה שקורה בעזה, אבל תכלס גם בסוף השבוע האחרון הצפון היה אחת הזירות הקשות,
כן.
עם כל מיני דיווחים על זה שבעצם נגיד מנרה נפגעה בצורה כזה שהיא בלתי ניתנת לחזרה,
כן, אליה. שממש אין אותה,
ו... לא יודע, ואז קראתי מישהו שכתב על זה שהוא שם פיזית וזה לא מדויק, זה כן מוגזם שבית אחד נחרב, לא יודע, זה יש...
כן, אבל גם בצד הלבנוני או החיזבאלוני יש, זאת אומרת אנחנו רואים שכוח רדואן, קראתי שהוא נסוג מעבר לליטני או בחלקו, כאילו יש גם שם הישגים.
כן, כן, זה מושפע מאוד. והתפרסם בסוף השבוע תחקיר בעיתונות האמריקאית, נדמה לי שזה היה ניו יורק טיימס, על זה שמטוסים ישראלים כבר היו בדרכם לתת את מכת המנע של צהל בתחילת ימי המלחמה בלבנון, כאילו להקות בחיזבאללה שלא... ואז בעצם שיחה של ביידן עם נתניהו עצרה את הסיפור הזה, וכמובן...
זה קצת מצחיק, השיחה שעוצרת את הטיס, זה כמו, אני מסובב את האוטו. אני מסובב את האוטו, אם אתם לא נרגעים, אני מסובב את האוטו וחוזר הביתה.
כן.
שזה קרה, כאילו זה באמת סובבו
לא,
את האוטו.
לא, זה גם קצת תחזיק אותי, אני משוגע, תחזיק אותי. תחזיק אותי, אני משוגע.
זה נכון, אבל זה חשוב.
זה חשוב, חשוב במזרח התיכון, כן. כאילו להיות כאילו, בוא נגיד, עם פוטנציאל משוגעות. אבל אני לא יודע מה אמת ומה לא אמת, כי אחרי שהתחקיר הזה התפרסם, כבר אמרו, יצאה הודעה מלשכת ראש הממשלה, שבעצם הוחלט לא לתקוף בית חיזבאללה עוד לפני השיחה הזאת עם ביידן.
אני ממש זוכרת שבאותו הזמן, כאילו התפרסמה מן ידיעה, בתחילת המלחמה של קרה משהו שאסור לנו להגיד מהו, אבל הוא כנראה נמנע ואנחנו עוד נדבר עליו. כאילו הייתה הידיעה באמת הכי אלומה שיצא ever, וזה היה נשמע מאוד חשוב ומאוד גדול.
כן. ואני מניח שאת האמת האמיתית, לא את האמת שמציגים לנו כאמת כל מיני אינטרסנטים, נדע רק באמת עוד הרבה זמן כשיחקרו את זה לעומק, אבל...
כנראה שעוד 30 שנה יתחילו לפרסם את הפרוטוקולים האלה, כל שנה מחדש ביום כיפור יהיה עוד פרויקט מיוחד שזה כבר כאילו יהיה...
הפרוטוקולים של מלחמת יום כיפור שמתפרסמים לקראת בגיליונות החג של יום כיפור, זה...
כן.
זה תמיד מדהים אותי, כאילו עוד כמה חומר נשאר לפרסם, וזה עוד היה אז, והיום שיש כל כך הרבה יותר תקשורת, זה ילווה אותנו אולי בגיליונות שמחת תורה, אבל זה קרה בשמחת תורה.
כן, נכון.
אז מה זו אמת?
והשאלה אם עוד 30 שנה בכלל יהיו עיתונים, שכנראה שלא.
לא,
לא יהיה.
עם כתבות כאילו מוסף כאלה.
לא.
יהיה בקטע מודע לעצמו.
כן.
כמו שיש תקליטי ויניל עכשיו.
כן,
אוקיי, באותה תפוצה.
האמת שזה חמוד.
פעם בשנה יצא כאילו איזשהו פרינט.
הסאונד הוא יותר חם.
אנלוגי.
אני אוהבת לעשות ככה עם הלשון, ואז...
אבל מה האמת? זאת אומרת, ואולי עכשיו באמת לא צריך לדעת את האמת, כי אנחנו בתוך הלחימה, אבל זה כן חשוב שלא יתייחו את זה אחר כך. הרי גם אז... היו דיווחים במסגרת הידיעות האלומות על זה ששר הביטחון כן רצה ונתניהו עצר אותו. האם הוא עצר אותו בגלל אותה שיחה עם ביידן, או עצר אותו לפני זה? והאם בכלל זה אומר ששר הביטחון הוא זה שצודק? הרי גם גלנט, הסיפור הזה קרה במשמרת שלו, זה לא שגלנט הוא כאילו 100% שיקולים תהורים נכונים, ונתניהו הוא 100% שיקולים לא נכונים. יש איפשהו באמצע איזשהו טווח... אני יותר באינסטינקט נוטה לסמוך על גלנט, אבל הוא גם בן אדם בסופו של דבר, והאם זה לפי המלצת מערכת הביטחון, גם הם רצו אולי למנוע עוד פשלות כאלה מטורפות, אז יכול, זאת אומרת, השיקולים של כולם נגועים בצורה כזאת שרק מבט מפוקח לאחור, שגם יעשה עוול לסיטואציה, כי אתה אף פעם לא לוקח החלטות כאלה במבט מפוקח תוך כדי.
כן.
אבל יש גם משמעות, כאילו, שוב, זה לא... אנחנו מסתכלים בזה כשאלה של נניח האם היינו צריכים לתקוף בלבנון או לא, אבל יש עוד תרחיש, וזה התרחיש שאכן כנראה התממש לפי הדיווח הזה, שהתכוונו לתקוף בלבנון, ולבקשת האמריקאים עצרנו, שזה גם תרחיש שיש לו חשיבות, כי האמריקאים הם ביקשו מאיתנו לעצור, והם גיבו את זה במעשים. הם שלחו נוסעות מטוסים, ואיימו במפורש, ועשו את כל מה שאפשר, כי בסוף אין מה לעשות. אנחנו בשכונה מטורללת לחלוטין, ואנחנו גם כן מבינים שאת האיום הזה של חיזבאללה, אנחנו נצטרך להשמיד לפני שהוא ישמיד אותנו. כאילו זה הלקח מ-7 באוקטובר.
זה משנה אבל בכלל מה קרה, כי כאילו זה פשוט... זה לא קרה, אז זה משנה? אני לא יודעת אם
זה משנה. איך זה לא קרה.
למה זה משנה איך זה לא קרה?
ככה האויב תופס את זה. בסוף ככה.
גם האויב וגם בשבילנו.
כן, אבל למה נתניהו רוצה להתעקש על זה שהוא לכאורה, לא יודעת, אבל שהוא זה שאמר, אני החלטתי שלא לעשות את זה בלי התערבות אמריקאית.
כי אי אפשר לשדר לסביבה שלנו שהאמריקאים מחליטים לנו על החלטות אסטרטגיות כל כך חשובות.
הדווקא? הייתי מעדיפה שהסביבה שלנו תדע שהאמריקאים מאחורינו ושהם מעורבים. כמה שאנחנו אומרים, כן, כן, אנחנו עצמאיים ואנחנו יודעים הכי טוב ובסוף הם לא יתערבו לנו. כן, הייתי רוצה את הגב הזה של האמריקאים.
אבל הגב של האמריקאים הוא גם בסוף, 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 אני לא אגיד שהוא משענת כאן הרצוץ, אבל שאלי את הקורדים אם הוא משענת כאן הרצוץ, או את האפגנים,
או את
האיראקים, או את כל העמים שארצות הברית באמת תמכה בהם, גם מתוך שותפות. ערכים וגם מתוך אינטרסים. מסכים שזה לא אותו דבר.
זה גם לא דומה.
זה טוב שיש לנו גם בסוף את האחוז האחד.
את
היכולת לסמוך על עצמנו. אנחנו עדיין לא מדינים.
וזאת השאלה, האם באמת היינו יכולים לנהל מערכה כזאת?
אני גם מדברת על כך. זה גם כמה ימים אחרי המתקפה הכי אכזרית שהייתה כאן והכי קשה. ואני באמת, אני לא יודעת אם באמת יכולנו לעמוד בזה.
אני לא חושב שמישהו יודע, ואני לא חושב שבטח, לא יודע, אני מרגיש שאין לנו גם את הידע, המידע והכלים לדעת מה נעשה והאם לא נעשה. אנחנו רואים שהרי גם הייתה פנטזיה קולקטיבית שאנחנו נמחק את עזה בתוך שבועיים וכאילו נגמור את הסיפור הזה, ואנחנו רואים, שוב, דיברנו על זה קודם קובוביץ', כמה המציאות, וכשהם הולכים באמת עם רגליים על הקרקע, כמה זה קשה, כמה זה בית אחרי בית, כמה זה, האם היינו יכולים להילחם לחימה כזאת גם בלבנון, במקביל, כשיש לו ארסנל חיזבאללה, טילים סופר מדויקים שיכולים להוריד שכונות שלמות במדינת ישראל.
נכון, אבל
ישראל,
היום הזה תמיד יהיה לנו, כן, יותר נוח להגיד, בוא נעים נעשה משהו אקטיבי, נביא עלינו את כל הטילים האלה, אבל בסוף גם בלא לעשות משהו, יש גם כמעט אקטיביות, בזה כן, שאתה כאילו משאיר את האיום לגדול.
אבל השאלה אם נכון לנהל את זה במקביל, זה החלטות שבאמת...
גדולות מאיתנו.
גדולות מאיתנו, ואני גם מפחד אפילו לדעת את המידע, את האמת, כי ראינו שהרבה פעמים מה שחשבנו הוא רחוק ממה שקורה, ואת היכולת שלנו היא רחוקה ממה שרצינו לקוות שהיא.
בדברים מסוימים כן, ובדברים מסוימים לא. כאילו אני באמת לא יודע. אני באמת לא יודע אם צהל מסוגל לנהל מערכה גם בדרום וגם בצפון. אין לי מושג.
חשבנו שחמאס מורתע ולא יעז לתקוף. חטפנו את המכה הקשה ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, המדינה. אז לא הייתי במצב הזה ממהר לקחת החלטות מסוכנות שמי יודע איפה יכולות להיגמר.
זה יכול להיות כאילו מלחמת עולם כבר.
נכון.
ויכלנו להיות במלחמת עולם שלישית.
אבל אפשר, כאילו, הלקח יכול ללכת או לכאן או לכאן. יכול להיות שהלקח הוא, אנחנו צריכים יותר להיזהר ולשמור על עצמנו. יכול להיות גם שהלקח הוא צריך לפעול, לסכל כל איום ולא לתת לאף איום לגדול אפילו בסנטימטר.
כן, אבל זה לא בדיוק, אבל זה לא אותם נתונים. אתה אומר שכאילו זה או ליזום או לא לעשות כלום, אבל זה לא, אתה לא יכול להשוות בין המקרים, כי אין את אותם נתוני פתיחה.
וגם זה לא שמישהו מתכוון להזניח את חיזבאללה, זה רק שאלה הייתה אם במקביל או אחר כך. וגם את האחר כך.
אבל אחר כך אנחנו נגיד מה, אנחנו עכשיו ניכנס לעוד מלחמה. עד שהמשק התאושש, עד שהחזרנו את המילואים ניקים.
אבל הצפון לא יכול לחזור.
האמריקאים עכשיו לא, העולם לא יסע בעוד מלחמה. עדיף שנגיע לאיזה הסדר עם חיזבאללה שהוא על בסיס 1-7-0-1 ונקיים את...
נכון.
אבל אני לא יודע, ואז שוב נמצא את עצמנו עם עוד יותר אלפי טילים שימנעו מאיתנו עוד פעם לטפל באיום הזה לפני שהוא מגיע אלינו.
מאוד יכול להיות.
ולכן אני אומר, זה מורכב פיצוצים.
זה החלטה מאוד קשה, וכרגע כשצריך לנהל משבר, לנהל אותו, לא רעיונית, יכול להיות שזה באמת היה גדול עלינו לעשות את שתי החזיתות האלה במקביל, ואני לא יודע, באמת, כולנו לא יודעים.
כן, אני גם תועל, אני חוזרת אחורה, והיה את הרגע הזה שפיקוד העורף אמר לנו להרוז תיק קטן ול-72 שעות.
כן, שיהיה בממד, בכל המדינה.
בכל המדינה.
מההודעות המלחיצות.
הכי מלחיצות, וגם כולם מאוד נבהלו, ואז פיקוד העורף הוציא מין הודעה כזאת שאומרת, אין איזשהו איום באמת, זה סתם כאילו,
בכללי,
ועכשיו אנחנו מגלים, ואני כזה טוב סבבה, וזהו, וכבר זה מאחוריי, כאילו כבר נרגעתי מזה, ועכשיו פתאום אומרים, יש מצב שהאיום הזה היה כאילו בעצם, זה מסתדר עם התאריכים של התקיפה של מתקפת מנה לחיזבאללה, וזה ממש יכל להיות זה. זה, כאילו חיזבאללה יכלו לראות עלינו חזרה, ולכן היו צריכים להכין אותנו, גם היה את העניין הזה עם הצופרים בכל הארץ, ואני תוהה,
שהייתה
הזקה בכל הארץ, ממש כמה ימים אחרי, ממש ביום שאמרו על הרוסטיק, ואני גם תוהה, האם זה קשור, שוב, אני לא רוצה להיות האדם שמתעסק בקונספירציות, אבל זה לא קונספירציה, כי כאילו, הנה.
יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. למדנו שיותר מדי דברים הם פשוט סתם קורים, כי הם סתם קורים ברשלנות, וכדי לנסות להסביר אותם בדיעבד, אתה תופר איזה תיאוריה.
נכון.
בדיעבדית, והרבה פעמים קורים סתם באיזה מין רשלנות כזאת. אני לא יודע,
לא, אבל הציגו את זה אז כרשלנות, כמישהי שלחצה בטעות על הכפתור, זה מה שאמרו.
אז הייתה את הרשלנות של האיש לחצה על הכפתור, וגם בפיקוד העורף אמרו, לא, התכוונו סתם שכאילו כולם יהיו מוכנים, אבל זה יצא לא טוב, יצא לנו לא טוב, והאם ביחד הנקודות האלה מתחברות יחד, זה כן בטיימינג של הרעיון של המטוסים שכבר היו בדרך ללבנון, מי לעזאזל יודע.
אבל לא צריך להבהיר לנו, להגיד לנו עכשיו שמישהו יבוא ויגיד,
עוד 30 שנה, בעיתון של עוד 30 שנה שיצא במדורת ויניל.
לא, זה שאנחנו כאזרחים מבולבלים, בכל מה שקשור לניהול, זה דבר אחד, אבל גם לראות כאילו את ההתקדשויות באלה שמנהלים את המלחמה, שוב, כל הזמן ההשמצות האלה בין לשכת גלנט, לשכת נתניהו, לשכת זה.
אלה לא מדברים עם ההוא, אז כן, זה לא מוזמן לשם.
שאפילו בתוך המחנה שלהם, אני מתכוון של הממשלה, זה עושה כאילו בלגנים. לא יודע אם יצא לכם לראות קטעים אתמול מטלי גוטליב מתראיינת בערוץ 14.
טלי ג'י
בא ו כאילו, תראו, יש לי את הקטע הזה פה. רגע.
תביא את הקטע.
הנה.
במקרה לא יצא לי לצפות.
רגע.
תמיד יוצאים משם סינקים מדהימים.
לא, זה כי הנה, זה ככה. שהיא אומרת לינון מגל שהשאלות שלו זה דברור של ראש הממשלה.
אבל כפי שאמרתי, טיב השאלות שלך הם כל כך דברור של ראש ממשלה, וחבל, כי מה שאנחנו רוצים להפיע פה, שלא, אני לא כמו שמאלה, אני כמו ימין, אני אל תכנס על השאלה, אתה אפשר לי פשוט לענות, אני אדם ימני שדורש משילות ימנית.
וואו, וזה באמת, בקליפת אגוז, זה כל הסיפור.
זה כל הסיפור.
היא אומרת, לא, השאלות שלך זה דברור של ראש הממשלה, והוא בכלים המאוד בסיסיים שלו, מה יודע להגיד?
עצמאלנית, כן. כן,
זה מדהים. כי מי שקצת מערער, מעביר ביקורת, הוא מה נהיה? שמאל.
זה גם מדהים איך היא הגיעה למצב הזה, בגלל שזה כמו, זה כמו כזה של אסימוב, שיש, אתה נותן לרובוט משימה, והיא אבסטרקטית מדי, ואז הוא לוקח את זה לכיוון שאתה לא, אתה אומר לו, אתה צריך להגן על כל בני האדם, ואז הוא אומר, אוקיי, האיום הכי גדול על בני האדם, זה בני האדם, אז אני אשמיד את כל בני האדם, אז ככה היא רובוט שיצא משליטה.
כן, זה ממש כמו מה שאני מדמיינת את ה-AI. שבסוף כאילו זה יגדל ויגדל, והוא יתחיל להילחם בנו ובעצמו, ויהיה בלגן, וזה יצא בשליטה. זה AI.
זה לא AI, זה TG.
כן, ומי שתכנת אותה, יצא רגע לאכול סנדוויץ', ושהוא חזר, הוא רואה אותה תוקפת את ינון מגל.
Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now I'm
הבוקר אנחנו עם ישראכרט ורוצים שתספרו לנו, אנחנו ככה מחפשים את האור ואת את הדברים המשמחים והחיוביים, דברים הכי טובים שקרו לכם בסוף השבוע האחרון, אם זה מפגש מרגש או משהו שגיליתם, משהו שקיבלתם, משהו שקרה לכם, דווקא דברים טובים בסוף השבוע האחרון, תקשרו אלינו 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. ישראכרט, זה הזמן לשיש שבת ישראלי ללקוחות ישראכרט, עם מתנות שעושות טוב בסוף השבוע ובמיוחד עכשיו. כל הפרטים באתר ישראכרט, זה קורה ב-29 בדצמבר. אנחנו נהיה כאן אחרי הפרסומות. 1-900-72-99-99.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
שיש שבת ישראלי בחסות ישראכרט. זה הזמן לשיש שבת ישראלי ללקוחות ישראכרט, עם מתנות שעושות טוב בסוף השבוע ובמיוחד עכשיו. לפרטים נוספים וזכאות להטבה, היכנסו לאתר ישראכרט. בתוקף בשישי 29 בדצמבר 2023 או עד גמר המלאי המוקדם שבהם, כפוף לתקנון המבצע.
צחי, בוקר טוב.
בוקר אור, מה העניינים?
מה נשמע צחי?
בסדר גמור, בסדר גמור, משתפר לאט לאט.
כן. אז צחי, אנחנו עברנו סוף שבוע קשה, אנחנו מחפשים אבל את הדברים הטובים שקרו לכם בסוף השבוע הזה. וזה מה שאתם מספרים לנו, וגם צריך לספר שכל מי שנדבר איתו השבוע, לקראת סוף השבוע הקרוב, יקבל או תקבל משלוח של חלה, עוגה וזר פרחים, משהו מתוק מישראכרט. זה הזמן לשיש שבת ישראלי ללקוחות ישראכרט, עם מתנות שעושות טוב בסוף השבוע, ובמיוחד עכשיו. כל הפרטים על המבצע הזה, אתם יכולים למצוא באתר ישראכרט, זה קורה ב-29 בדצמבר, או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם, כפוף את תקנון המבצע. ספר בבקשה צחי.
אז יש לי סיפור, מה הסיכוי, מה שנקרא. אנחנו 9 בני גרעין נחל, תום פחות או יותר בחתך גילים שלך, זה אומר שגם אנחנו כולנו היינו בקרבי בנחל, וכשמשתחררים אז יוצאים למילואים וכל אחד משרת במקום בסך הכל דומה, אבל די מתפזרים.
אני לא אחד עם השני, אתה לא פוגש את החבר'ה במילה.
חלק אחד עם השני, אבל זה לא בדיוק, אני לא בדיוק מכיר את החתכים, כי אותי באופן ספציפי גרעו מהמילואים, פשוט חתכו אותי מהמילואים, אבל הם לא נמצאים בדיוק באותם מקומות. בכל מקרה, בשבעה הקפיצו, ומאז כל בעצם החבורה התחלקה לשניים, אלה שגויסו ואלה שלא גויסו, ואנחנו נורא דואגים כמובן, כי לא יודעים כן ייכנסו, לא ייכנסו, בהתחלה הם לא נכנסו, אחרי זה כן נכנסו. בקיצור, מקצר לכם, יצא שאנחנו מתחילת המלחמה מדברים על החגיגה שנעשה, על הישיבה שנעשה כשתיגמר המלחמה, ואיכשהו יצא שבסוף שבוע האחרון, ממש לפני בערך שבוע, שחררו את כולם במכה. כאילו, אתם יודעים, עכשיו עושים, מעבירים את הכוחות.
כן. Yeah.
אז איכשהו יצא שכולנו ביחד בבית, ואנחנו גם גרים פחות או יותר באזור המרכז, ונולדו לחלק ילדות תוך כדי, ואיכשהו יצא כאילו שהכוכבים הסתדרו בשורה, והצלחנו לשבת כל החברים
ביחד. האיחוד, האיחוד.
האיחוד המרגש, מה שפעם היו קוראים בפייסבוק.
אז מה היה, מה היה בישיבה, ספר?
אז קודם כל, בהתחלה ממששים כזה קצת את הפרצוף אחד של השני, לראות כאילו שזה אמיתי והכל בסדר, וזה לא הולוגרמה והכל. ואת כאילו, חצי שעה הראשונה כולם, יו, אני לא מאמין, אני לא מאמין, אני לא מאמין.
שכמה זמן לא נפגשתם בהרכב הזה?
בערך חודשיים וחצי, אבל צריך להבין, טל, זה חברים שהם אחים. כאילו, אנחנו...
כן, כן, ברור.
14 שנה ביחד, ואין דבר שקורה.
זה מדהים שכאילו נשארתם בכזה קשר הדוק, גם אחרי שהשתחררתם.
כן, איכשהו יצא שאנחנו גם כולם גרים באזור המרכז. לא משנה, בכל מקרה, אז קודם כל חצי שעה ראשונה מוודאים שבאמת אכן זה קורה.
וזה באמת מישהו שלח הולוגרמה או שכולם הגיעו בגופה?
כולם הגיעו איכשהו מסתבר. בקיצור, ואז מתחילים לצאת את הסיפורים. מה היה, איך היה. שמענו קצת תוך כדי, אבל לא היה לנו את הזמן באמת לשמוע את זה מהפה שלהם. מסתבר שאחד החבר'ה קיבל תעודת הצטיינות על תרומתו לביטחון מדינת ישראל, כל מיני דברים כאלה
בעקבות משהו שהוא עשה שכאילו לא מדברים עליו.
כן, אני לא חושב שאפשר לפרט, אבל הוא...
אבל אתם דיברתם עליו.
אבל אנחנו דיברנו עליו, וזה...
איזו ישיבה זאת הייתה.
זאת הייתה ישיבה על הפנתיאון.
רגע, אנחנו מדברים על מה? על האש? על מה אנחנו... מה, פיצות? מה, על מה מדובר?
לא, היום.
לא, בסדר, אז תפרט, על האש, אוקיי. סליחה, לא תמיד
על האש, עם הכל, עם אלכוהול והכל. כמובן שבגילנו כבר מביאים 10 בקבוקים ושותים 2, אבל כאילו...
כן, זה יותר המחשבה, זה יותר הפוטנציאל של ה...
דרך אגב, קוריוז קטן, 2 הוקפצו תוך כדי לתינוקת החדשה שלהם, ולחצבה בחזרה. אבל בסדר, הספקנו איזה שעה וחצי, שעתיים ביחד, וזה היה ממש 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 מרגש.
איזה כיף, זה משמח שגם כולם יצאו בשלום וחזרו בלי פגע, לפחות פיזי.
ועם תעודות?
זה שכבר מחלקים תעודות, לא ידעתי שכבר מחלקים כאילו...
גם אני לא ידעתי.
תעודות ועיתורים וכזה.
יש מצב שזה סתם הרסר שלו כתב משהו על נייר ואמר לו, הנה, קח תעודה, תעודת הצטיינות.
קודם כל, הלוואי, כי אז יהיה לנו עוד סיפור לספר. כאילו, גם אם זה לא כך, עכשיו הבאת הרעיון למעלה, איך, תודה,
לישיבה הבאה.
חבל שלא הזמנתם אותי, הייתם מקבל את זה פה.
אנחנו עוד נגלה הרבה מאוד סיפורי גבורה שלא יצאו כשהדבר הזה ייגמר.
כן, הגבורה היא יומיומית. הגבורה היא מאחורי כל פינה וכל חדר שנכנסים אליו וכל התקלות. זה מדהים.
פשוט לא נורמלי. וגם המשקל שיורד מהכתפיים כשאתה רואה את החברים שלך שוב, אתה פיזית מרגיש שקל לך יותר ואתה נושם טוב יותר כשהחברים שלך לידך. ממש פיזית אתה מרגיש את זה.
יפה. צחי, תודה שהתקשרת ושיתפת אותך.
הצלחת לשמח, באמת.
שיהיה לכם שבוע טוב.
גם לך.
יש לכם.
ביי ביי.
ביי ביי.
מאיה?
היי.
היי מאיה.
היי מאיה.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר גמור.
מאיה, ספרי, בבקשה. מה הדבר החיובי, הטוב, שקרה לך בסוף השבוע האחרון?
אוקיי, אז אני גרושה יחסית טריה, חצי שנה בערך.
מזל טוב. זה כמו שלוי סי-קיי אמר, גירושין אין דבר משמח בסופו של דבר, כי אנשים שלא היה להם טוב קודם, יוצאים לדרך חדשה שאולי יהיה להם יותר טוב. כן?
לגמרי, אפילו לא ידעתי שמישהו אמר את זה, וזה ממש ממש נכון.
כן?
רוב הדברים שאת לא יודעת שמישהו אמר, כנראה לוי סי-קיי אמר אותם.
כן, גם עשה כל מיני דברים, אז בי, אל תמשיכי בגלילה.
רגע, רגע, קליטה בעייתית, שפרי מיקום.
לא.
לא?
לא.
למה? כן.
דברי עכשיו רגע.
עכשיו?
כן.
אוקיי, מעולה. אז יצא שהתכתבתי באחת האפליקציות עם איזשהו מישהו, וככה היה קליק, וקבענו דייט לשבת, בוקר, היה דייט של 12 שעות.
וואו.
ובחיים לא היה ממש
רומנטי. 12 שעות?
כן, אין רוח חמוד.
טוב, ככה זה, כשזה זה, זה זה. כשזה זה, זה זה.
זה, נשאר לכם קצת מה היה.
כן.
אז התחלנו ביחד.
רגע, שוב הקליטה, שוב הקליטה.
אבל אני קצת, אני לא יודעת אם אנחנו רוצים to jinx it, כאילו...
זה אחריות
שלה, היית
קשה. בסדר, אז מה, אבל יש לי ערבות הדדית, אני לא יודעת מה
זה. בסדר, זה לא שאנחנו רוצים בכישלון היחסים האלה, להפך, אבל כאילו... שנקבל השראה, כי האהבה שמתחילה, אין שום דבר שדומה לזה.
נכון.
נכון,
האמת
שזה נכון.
זה אני אמרתי לו, לואי סי-קיי. אבל אז רגע, אז מה עשיתם? איפה אני... גם בכלל להיפגש בשבת בבוקר כדייט, זה...
למה זה דווקא מגניב?
זה מראה על רצינות, הרי כשרוצים לראות את הבן אדם רציני, אז הם נפגשים באור יום, בטח, בבוקר, וזה, ללאנץ' בחוץ.
נו, אז מה עשיתם?
אז נפגשנו בחוץ, נפגשנו אצלי, כי ככה הייתה לי תחושה טובה כזה רגע בעב, שבחור רציני ואמין. אז בישלנו ארוחת בוקר ביחד. ככה, טוב, עשינו כל מיני דברים, גם צפינו בסרט, קראנו ספר.
איזה סרט?
מה זה קראנו ספר? לא הבנתי. קראתם כל אחד את הספר שלו?
לא, לא, הקראנו ביחד כזה.
הקראתם ביחד ספר.
אני אגיד לכם, הייתה דילמה כזה, מה נעשה, מה נעשה, ואז אמרנו, טוב, נרשום כמה דברים, נטיל קוביה ונראה מה יוצא.
איזה חמודים, וואו.
איזה דברים של תחילת זוגיות, אני אבוא לליאת היום, מאמי, בואי נטיל קוביה, אולי נקרא ספר ביחד.
נטיל לך את זה על הראש, יצא שש.
תטיל אותך. רגע, מאיה, בת כמה את?
45.
וואו. ויש ילדים וזה? סליחה על השאלה?
כן.
גדולים כבר.
בשנה. כן, כן, גדולים.
או שהם פשוט היו בצד השני בסופה של זה?
הם גדולים, הם היו בצד השני.
אופה.
כן. וואו, זה ממש... סיפור משמח, אז קראתם ספר ביחד אחרי שהטלתם קובייה, וצפיתם בסרט, איזה סרט?
איש הקובייה.
זה הספר.
נכון, אין סרט.
נכון.
איך מזל יש את עכשיו בנטפליקס, אחד מהם אני אפילו לא זוכר את השם.
של ג'וליה רוברטס בטח, נכון?
ג'וליה רוברטס, זה לא סרט קריסמס.
סרט קריסמס, לא, אנחנו
עדיין שוב עם הקליטה.
בנטפליקס,
כן. אז אכלתם, צפיתם, קראתם, הטלתם קוביות, מה עוד?
רקדנו קצת ביחד.
יואו!
איזה חמודים, איזה חמודים.
כן,
ו? לא, לא, אני לא, לא, זה שאלה מאוד דברים. בכל אופן, זה לא, סליחה, שלא ישמע שאני...
מה, זה גריז? זה גריז פה?
אני פשוט חושב 12 שעות, זה...
לא, אמרנו לא...
אני, זהו, אני מוריד... מוריד סוואט.
נהיה לתום חם. טוב, רגע, ו...
12 שעות, הם כבר עברו לגור ביחד. הם העבירו, הם עשו מעבר דירה.
יחדו חשבונות.
כן, יש את כל הזמן שבעולם.
אז רגע, מאיה, יש המשך, נכון?
כן, אני מנסה המשך.
כן, אם היא התקשרה לספר, אז כן.
לא, רגע, דיברתם אחרי זה... רגע.
הוא הלך.
הוא הלך, ודיברתם?
הלך, התכתבנו אחרי זה.
מיד אחרי או בבוקר שאחרי?
בבוקר.
כלומר, כבר הבוקר התכתבתם.
כן,
ואז החלטת להתקשר.
זה כזה חמוד, לא, כי אני יודע למה, כי זה האנרגיה של ההתאהבות שאתה חייב...
אל תגידו התאהבות, זה מלחיץ אותה וזה מלחיץ אותו.
זה מלחיץ אותה, היא התקשרה לספר לרדיו על הדייט המוצלח שהיה, והמילה התאהבות היא זו שתלחיץ אותה.
זה כבר ליגה אחרת של סיריוס נס נס.
ככה זה, אדם מאוהב, ידע לזאת אדם מאוהב, היא מאוהבת, זה ניכר.
לא יודעת,
היא לא יודעת, היה לה פשוט כיף, היה לה פשוט כיף והייתה חוויה טובה.
נכון, וחיבור אותו ועמוק וזה.
אפשר לשאול על הסטטוס שלו?
הוא נשוי פלוס ארבע.
הוא נשוי פלוס ארבע, כן, לא. כן, הוא לא
נשוי. יפה, מאיה, שיהיה בהצלחה.
בהצלחה.
ממש ממש בהצלחה, זה נשמע מהמם. ותודה רבה.
בכיף,
ביי, בוקר טוב.
איזה
כיף לשמוע על התאהבות. יואו, סליחה שעכשיו אני כזה, הנה ירדה, ירדה.
לשמוע על חיבור טוב.
בסדר, בואו נהיה עצורים.
כל מי שעולה לשידור השבוע הזה יקבל לקראת הסוף שבוע הבא משלוח של חלה, עוגה וזר פרחים, משהו מתוק מישראכרט. זה הזמן לשיש שבת ישראלי ללקוחות ישראכרט עם מתנות שעושות טוב בסוף השבוע ובמיוחד עכשיו. כל הפרטים באתר ישראכרט, זה קורה ב-29 בדצמבר, עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם, כפוף לתקנון המבצע. אנחנו רוצים לפנות אל המאזינים שלנו בחול, מי ששומע אותנו והוא לא בארץ, או לייב, או אחרי זה בסטרים, דרך הפודקאסטים, whatever. אם אתם גרים בחול ועושים דברים ישראלים בסופאשים שלכם שם, שלחו לנו הודעת וואטסאפ, 054-999-4399. שוב, אם אתם עושים דברים ישראלים, אבל בחול, בסופאשים, אנחנו נשמח לשמוע, זה יכול להיות מצחיק, ואולי הסביבה הקרובה שלכם, שהיא לא ישראלית או יהודית, בכלל לא מבינה, כאילו, מה הדבר הזה שאתם עושים.
אולי יש לכם חבר'ה של ישראלים, זה גם קורה מלא בחול, שכאילו הישראלים הופכים להיות כזה חבורה, ואז עושים דברים ישראלים בסופאש.
כן, ברור, כי בחול כזה, במיוחד כזה בארצות הברית, יש תחושה של כזה, אי אפשר לפתח באמת חברות, כזה הכל פלש, ואז בגלל זה כל הישראלים מוצאים את עצמם כזה, יואו, מישהו לדבר איתו תכלס, כאילו,
הרעיות
שלנו הרבה יותר עמוקות.
כאילו מול ישראלים ואמריקאים, כאילו שאי אפשר לפתח.
בדיוק, כן, כן.
לא, ובאירופה יש אנטישמיות מפחידה מאוד.
היה... יש לי חברים שכאילו היגרו לאוסטרליה, ולפני המון המון שנים, 20 שנה.
היגרו לאוסטרליה זה נשמע כמו ציפורים, כאילו זה נשמע כמו שציפורים עושות, כן.
והם כאילו בחור עבד באיזושהי עבודה, וככה התיידד עם איזה מישהו בעבודה, ואז הם הזמינו אותם אליהם בסוף שבוע. ואז הוא אמר לו, לא, אנחנו חברים בעבודה.
יואו, מה, כאילו מדרים את זה?
הזה, כן, הפער הזה, זה מאוד גם אמריקאי בהרבה מובנים.
כן.
בקיצור, אז אם אתם ישראלים שעושים דברים של ישראלים בסוף שבוע וגרים בחול, שלחו לנו וואטסאפ ל-054-999-4399.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב ליאור ליאני, מחבר מדור התשבצים של מעריב, מה שלומך?
היי ליאני.
כך הולך.
אתה יודע, בסוף השבוע הסתכלתי על החוברת של התשבצים שמצורפת למעריב בסוף השבוע, שאתה כותב אותה.
כן.
אמרתי, יו, זה הרבה עבודה, הרבה עבודה, כל שבוע להעמיד חוברת שמלאה בחידות.
כן, כן, וגם במדור היומי, כן.
כן, נכון.
שתדע לי אני שאתה מזכיר לי תמיד בית, כי כשאני הולכת לבקר את ההורים שלי, לפעמים באורחת שישי, אז באמת החוברת מונחת ככה בסלון, זה פעם ראשונה, כאילו, שם אני נפגשת איתה, ואז אני יושבת, אומרת, ליאני, אני מכירה אותו, ומניחה חזרה את החוברת.
הבנתי, טוב.
נתחיל?
הפעולה הנכונה זה להחזיר אותה אחרי שהיא פתורה, אבל בסדר.
בדיוק.
לא, זה לא עליי.
אגב, אילאיל סיפרה בדיווח תנועה מקודם על איזה בור שנבער בכביש הארזים.
ברמת גן.
היא אמרה כביש הארזים, אז אל תקלקל לי את הבדיחה רגע.
סליחה, בבקשה.
אז חשבתי לעצמי שאם בארזים נפלה שלוות, זה כי שלוות לא שמעה את הדיווח של אילאיל.
יפה.
נפלה לבור.
יפה מאוד.
כן, בגלל הבור.
יפה. אתה צריך גם לכתוב חוברת בדיחות לסוף שבוע.
אבל גם רק בדיחות על הדיווחים של איליל, כאילו להישאר on subject.
את זה אני לא אניח חזרה על השולחן, את זה אני אקרא, מהתחלה עד הסוף.
חברים, ארבע דקות יש לנו.
אוקיי, ארבע דקות. 100 אגוזים.
עוד פעם?
לא.
זה היה גאוני שבוע שבוע.
בוא נעשה את זה זריז. אוקיי, אז בוא נתחיל באגוז אחד. נחישות אופטימית חוזרת לגובה. ארבע אותיות.
נחישות אופטימית?
חוזרת לגובה.
משהו עם רם?
מתרום...
נחישות?
רמה? נחישות אופטימית.
עולה?
חוזרת לגובה זה עולה, נכון? עולה...
לא, עולה זה... היא לא חוזרת לגובה.
נכון.
עולה היא פשוט עוברת לגובה.
רציתי משהו אופטימי כזה ככה, להדד
לא, את זה יפה, זה יפה, זה יפה, זה יפה.
נחישות אופטימית.
חוזרת לגובה, ארבע.
תקווה זה
אופטימי.
לא.
חוזרת לגובה זה מה, זה קופצת?
זה המפתח זה בחוזרת לגובה, כן.
חוזרת לגובה.
שווה.
שברם, רמשב. מאזינים פטרו אלי, לא אומרת.
מה? אבל לא בכלל אמרנו להם לפתור.
הם גם נחשו את המספר של הוואטסאפ.
מורל, 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 מורל.
נכון.
טוב.
תסבירי, תסבירי.
כי זה התאים לי באותיות, וגם...
חוזרת לגובה זה רום הפוך.
כן, כן, כן.
חוזרת זה הפוך.
זה רום?
לא, אבל יש עוד משהו, וחוזרת לגובה... לרום.
לרום.
לרום חוזרת, יוצא מורל. זה היפוך אותיות, מה שנקרא.
יפה מאוד.
אחרי שהעליתי את המורל...
חשבתי בהתחלה ממשהו אחר, אבל עדיין זה...
לא, לא, בסדר. התשובה היא תשובה.
התשובה היא תשובה.
אוקיי, אז בואו נעשה משהו קצת, שני אגוזים כזה.
יאללה.
יאללה.
דיבר איתך שצריך לתת בראש, ארבע אותיות.
דיבר איתך?
כן.
כשצריך?
או איתך?
שצריך לתת בראש.
דיבר איתך או איתך שצריך לתת בראש.
כן.
כמה אותיות?
ארבע אותיות.
וואי, זה שזה קצת אותיות, זה תמיד...
כן, שצריך לתת בראש זה גם מילה שמורה כזאת של...
נכון.
הלום...
דיבר איתך שצריך לתת בראש.
לתת בראש זה...
בראש זה כאילו תחילת המילה?
כנראה, לתת זה...
דיבר...
סך.
לתת בראש זה הגדרה ראשית.
לתת בראש זה הגדרה ראשית. משהו עם סך אולי? סך שזה היה דיבר איתך?
וזה לתת בראש. כאילו, מה הכוונה פה?
מכה?
להלום, כאילו.
לא. אתם די בכיוון, כן.
לחוות... דיבר איתך, שוחח.
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 כי זה בעבר.
דיבר איתך.
או איתך.
או איתך.
שוחח.
שצריך לתת.
אני מזכיר לכם שביחידות כאלה צריך לחפש מילים קצרות. בדרך כלל המילים מורכבות ממילים קצרות.
נכון.
כן.
אני סודר שהוא להזכיר.
אז אמרתם שוחח, זה מילה ארוכה.
נכון. סך, אמרתי את זה בהתחלה.
סך.
גם נכון.
כן.
סך בק.
סך
זה עם סין אבל
נכון
שחמט
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 לתת בראש זה שחמט
זה כאילו
למה לתת בראש
כי אתה נותן הורג את המלך
זה נכון לי אני?
לא
אבל זה כן סך
זה כן
אבל השאלה איפה הסך
נכון דיבר.
דיבר איתך.
סחלך.
כן.
סחלך? סחלך?
סחלה.
סחלה?
סח...
שחלה? שחלה?
לתת בראש, מה זה לתת בראש? מה אנחנו צריכים לעשות שם בעזה?
לנצח?
למוטט?
כן.
שחמט, זה למוטט גם.
איתך דיבר, אוקיי?
איתך דיבר?
כן.
שוחח.
שצריך לתת בראש.
טוב, תגלה, תגלה.
לא, 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 לא,
לא, לא, לא, לא, לא.
כבר סיכמנו שהחדשות...
אפשר לשדר את זה תוך כדי המבזק חדשות.
המאזינים פתרו?
איתך דיבר, המאזינים בטח לא פתרו עדיין?
לא, לא,
לשטח? לשטח? לשטח?
לא, אבל חרוז.
לנצח?
לא.
לשטח, יו.
מה קורה לכם? הלכתם, כאילו, פתרתם הרבה יותר קשות, באמת. עכשיו כל המאזינים צועקים.
עכשיו המאזינים פתרו, כן.
טוב, נו, יאללה.
טוב, נו, מה? איתך זה לך. דיבר איתך, לך סך.
נו, אמרנו לך סך.
אמרת סך.
לקסח.
לקסח. לקסח.
זה בראש, חברים.
לקסח. וסך זה לא סין. נכון.
זה, אבל זה...
זה סמך.
כן, כן. סך זה עם סמך.
נכון.
נכון.
לקסח.
כי זה לא מלשון שיחה.
נכון.
אבל לקסח, לתת בראש, אוקיי, בסדר.
יפה, הגדרה טובה, לא הצלחנו.
הגדרה בסדר, ליאני, לא יודעת.
לא הצלחנו.
לחסח אתכם.
תודה רבה.
בהחלט, להורדת לנו את המורל.
יאללה, ביי.
תודה רבה. בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
הלו.
הלו. מה נשמע? מה עניינים?
וואלה, בסדר, בסדר, מתאוששים.
כן, גם אני חייב להגיד שהשיחות האלה כן, עם המאזינים כן נתנו איזה...
בוסטר אופטימי. ואני חייב להגיד עוד משהו. פתחנו את התוכנית בשבע בבוקר עם הבשורות המאוד מאוד קשות על שמונה חיילי צהל שנהרגו. ובאמת, אני חושב שכל אזרח ששומע את זה מאוד מאוד מתעצב. ודיברנו בשעה הראשונה עם לוחם שהיה עכשיו 60 ימים, 60 ימים נדמה לי, בעזה, בשג'עיה, בהנדסה קרבית, באמת. הוא אמר, אין פיר... כל הדברים האלה שמדווחים אליהם, הוא היה שם, כולל חברים שנהרגו ונפצעו וחילץ וזה, ועשה ועשה. והוא אומר, תרימו את המורל, כאילו, אל תורידו. כי הם כאילו בשיא המורל שם, ואמרנו לו, תקשיב, אני אמרתי לפחות, אנחנו יודעים רק מה שמוציאים החוצה. והמילים שלו הלכו איתי בכל השעתיים האחרונות, ואני חושב שהם... להם יש את הפריבילגיה ואת היכולת לשמוח, או לראות את האופטימיות שבדבר. ואנחנו, כי אנחנו לא שם...
כן, יש מישהו שמתווך לנו את זה.
אנחנו לא באמת, אנחנו לא יכולים להרגיש... עכשיו, כולנו יודעים, אני חושב שבאמת, למעט גורמים מאוד מאוד שוליים, שהמלחמה הזאת היא צודקת, וזה באמת מלחמה על הבית שלנו ועל העתיד שלנו, והם שם נלחמים כדי שאנחנו נוכל להמשיך לחיות פה בעורף, חיים, בדרום, בצפון או במרכז, לא משנה, אבל חיים נורמטיביים עם שאיפה לחיים ולא למוות. אבל כשלנו אין, אני חושב שאם אנחנו היינו שומעים על שמונה חיילים שנהרגו, וחמישה רק אתמול בערב, ופותחים את התוכנית שלנו באיזה מין היי כזה של וואו כזה של זה,
להרים את המורל.
כן, וזה זה 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 מרגיש לי מופרע קצת. זה מרגיש מנותק מהמציאות, וזה לא שולל את זה שהמורל שלהם מאוד מאוד גבוה, וכן דווקא שאהבתי הרבה כוח וחיזוק ממנו שהוא שם.
תראה, אני חושב שגם אתה צודק, ובאמת חשוב מאוד 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 שלא להתחיל בניתוק ולא להיות מנותקים. אני חושב שכן, אבל גם שווה ללמוד מהם, כי זה נכון שיש להם כביכול את הפריבילגיה הזו, אבל אני בטוח שכשהם נמצאים בשדה קרב, וכמו שהוא אומר, חברים שלו מתים, זה כן דורש מהם איזשהו מאמץ להצליח לגייס את המורל הזה. כאילו זה לא בטבעי.
בוודאי.
זה כן משהו שאני מנסה ללמוד. וגם חשבתי על זה הרבה לאחרונה, אפרופו הדיון על האם זה סבבה שאנחנו חוזרים לבידור, או לבידור לצד החדשות הבלתי פוסקות, והאם זה לא סבבה. ואני חושב שזה כן גם מעיד משהו טוב עלינו. זאת אומרת, בסופו של דבר, המתקפה הזו, היא כן נועדה לשבור את רוחנו. נכון? היא נועדה לגרום לנו, כחלק מהתוכנית הפלסטינית החמאסית, לגרום לנו להבין שאין לנו מקום פה, ושאנחנו נחיה פה לנצח מדוכאים ונרדפים ומיואשים, ושניקח את הדברים שלנו ונעזוב. ולא, לא רק שאנחנו, זה לא שבר את רוחנו, אנחנו מצליחים עם הכאב ולצד הכאב גם לזכור שמגיע לנו לחיות פה ובכיף ובטוב.
כן.
וגם עם שמחה.
כן, אני אישית הרבה פעמים מתבלבלת, כי מצד אחד אנחנו מטווחים לנו את המציאות, אנחנו מקבלים אינפורמציה מאנשים שמטווחים לנו את המציאות, אני לא מדברת עם החיילים, באמת התומר המאמן שעלה אצלנו זה היה באמת איזושהי זריקת אור, והוא מטווח את המציאות הכי אמיתית ואותנטית, וזה באמת עשה לי טוב. אבל בסוף אנחנו גם ניזונים מהחדשות, אבל פתאום התפקיד שלנו להיות איזשהו מתווך, שמתווך לעוד אנשים, ואז המחשבה היא, האם אני צריכה להעלות את המורל, או באמת להיות אמיתית, כי וואלה, בוקר כזה, זה בוקר שחור, עצוב לי, עצוב לי.
בוודאי שעצוב, לכל בן אדם עצוב. ואני חושב שגם מישהו שאם היינו אנחנו, או לא משנה, כל אחד אחר ששומע ולא יכול רגע להתעצב, לצד, שוב, זה לא מחליש את האמונה בדרך ובמטרה, אנחנו לא איראן, זה לא תוכנית הבוקר של טהרן, של מזרקות של דם וחוגגים סביבם. אנחנו בני אדם, המוות הגיע פה לכל בית ובית במדינת ישראל, וממשיך להגיע. וזה מעציב.
כן.
אז זה לא פוגע לא בחוזק ולא בחוסן, וגם לא צריך להיות, וזה נכון, אני אגב לוקח מהדברים שהוא אמר, לא צריך כמובן להיכנס לאיזה מין מניה, לא רוצה לנקוב בכלי תקשורת בערוצים אחרים, שיש איזה מין כזה, אוי ואבוי רק להגיד מילת ביקורת, זה אוטומטית מערער את עצם קיומנו פה, אבל
לא להיכנס למראה שחורה גם.
נכון.
לא מניה ולא דיפרסיה. אני חושב שבסוף חברה מתקדמת יודעת להחזיק שני דברים בו זמנית.
כן, אבל חלק מזה זה גם האינטימיות של השכול כאן, גם האינטימיות בשמחה, אבל גם של השכול, כי יצא לי בסוף שבוע לצפות בחדשות 13, וחן זנדר כתבת שבאמת אחותה נרצחה בנובה, היא ראינה שם מישהי שהיא גם ניצולת נובה, ואז פתאום המרואיינת אומרת לה שהבחור שהציל אותה הוא בעצם לפני כן הסתמס עם אחות של חן, והיא כתבה לו אל תגיע למיגונית, יש שם מחבלים, תברח, אל תבוא לשם. ובעצם פתאום בשידור היא מגלה שאחותה הצילה את הבן אדם שהציל את מי שעכשיו היא מראיינת, ואז אני אומרת יו, זה כל כך האינטימות של השכול, כי כאילו כבר אנחנו לא מנותקים מזה, שאף אחד כאילו שמדבר על זה, זה קרוב, זה כן. כאן, זה מראיינת מישהי, והיא מדברת על אחותה, זה הרמה.
ולצד כל זה, זה עדיין מאוד מורכב גם לעשות בידור, או לצאת לבלות, או לצאת זה, כי לצד המלחמה, יש חטופים, אזרחים חטופים, זאת אומרת, המצב הזה של הותקפנו מתקיפים, יש בפנים סוגריים עצומים, וזה 130 אזרחים שעדיין נמצאים שם בשבי, ו
ואסור לנרמל את זה שהם
כן, שם. אי אפשר לשכוח את זה יום יום, זה צריך לכאוב בבשר שלנו יום יום.
זה גם נורא מתסכל כשבעולם מדברים על המלחמה הזו כעוד מלחמה שבה אפשר לספור כמה אנשים נהרגו מכל צד, והם לא כאילו, זה שזה לא פותח את השיחה על המלחמה בכל אולפן בעולם,
כן.
זה מחרפן, אז אנחנו בוודאי צריכים גם כאילו להחזיק את עצמנו באותו סטנדרט.
ואנחנו בסיטואציה שאיש מאיתנו, אולי אפילו בעולם, לא היה בה. מלחמה כזאת, לצד חטופים כאלה, לצד התלקחות פוטנציאלית עתידית בכל רגע, לצד זה שכן חייבים להמשיך גם את החיים, ואת הכלכלה, ואת התרבות, ואת הבידור, ואת הלימודים. סיפורים מהאקדמיה. שנת הלימודים הרי נדחתה, היא עתידה להיפתח ממש עוד מעט. מה עם כל הסטודנטים שבמילואים? מה עושים איתם? איך הם ילמדו? ואם ייתנו להם הקלות וכו' וכו', לימודי תואר הם לא רק בשביל סמן וי על מבחן ולעבור אותו, זה גם בשביל לרכוש ידע אמיתי. יש פה המון המון, מצד שני, מה, לבטל את שנת הלימודים? אז כל מאות האלפים האחרים ינזקו. יש פה כל כך הרבה, הדבר הזה הוא גולש לכל כל תחום בחיים, ואני חושב שכל תחום בחיים כן צריך להמשיך אותו, עם הידיעה וההחזקה של כל המורכבות שלה, והעצב והצדק בדבר.
אז האמת היא שבסוף שבוע הזה שמעתי איזשהו אלבום שממש הוא מחזיק את כל המורכבות הזאת בידיים שלו, אבל הוא נכתב דווקא לפני השבעה באוקטובר. זה אלבום של ג'ימבו ג'יי, עומר אברון, לאלבום קוראים וואו, שזה גם כבר איזשהו, זה מצחיק. וואו, זה נשמע מצחיק. עכשיו,
נשמע ציני ולא ציני ביחד.
בדיוק. אז הוא, ג'ימבו, הוא גר בעצם בקיבוץ בעוטף, באור הנר עם אשתו ושתי הבנות.
הוא הביא לנו את סטלבט בקיבוץ.
נכון, כן, הוא הפרזנטור של הקיבוץ, ושל הדברים הטובים של הקיבוץ. והאלבום הזה באמת, הוא נכתב לפני השבעה באוקטובר, ומה שקורה כשמאזינים לאלבום הזה, זה דבר מאוד 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 מעניין. בעצם משלימים, החוויה ההזנה היא כזאת שמספרת סיפור שיכול אפשר לספר אותו רק לפני השבעה באוקטובר, על המצב בעוטף לפני, ובעצם כשאנחנו כמאזינים לו, אז תמיד יש עוד שכבה שבה אנחנו משלימים רגשות, אנחנו משלימים את הכאב ואת העצב ואת הכעס ואת העצבים, שבאלבום הזה הם נמצאים, אבל הם נמצאים גם בצורה מבודחת, וכזה ממש החיים, ויש המון שם שירים שקשורים לעוטף, וגם יש עוד שירים שקשורים לחיים עצמם, וזה גם חלק מזה, לזכור שאנשים שבעוטף, הם לא רק הטרגדיה שקרתה להם, הם מכלול של דברים, וגם יש שירים על האישה ועל הבנות, וזה באמת אלבום שהוא יצירה באמת נדירה, שהיא כל כך נכונה לנו עכשיו. לשמוע את זה ככה מהצד של ג'ימבו, זה משהו שרק הוא יכול להביא, ודווקא בנקודה הזאת, והבאמת בחירה להוציא את האלבום ולא לשנות בו כלום, היא בחירה של, שהיא אומנות. כי בעצם היא אומרת, היא לא מזלזלת בקהל, היא אומרת, הקהל ישלים את מה שחסר שם. וזה מאוד מאוד יפה, ובוא נשמע שיר מתוך האלבום, זה בעיניי כאילו אולי אחד השירים הבולטים, במקום שאני גר.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
שרון דודוביץ', ספורט אחת, בוקר טוב.
אהלן, מה שלומכם?
שלום דודוביץ'.
אהלן. האמת שזה נורא מוזר, אני חייב לומר, להתעסק בספורט ולראות ספורט ולשדר ספורט בימים האלה. כי נגיד אתמול, הייתה באמת שבת כאילו מדהימה וכיפית של ספורט, של כדורגל. יש פתאום כזה, זה משחק, אחד המשחקים הכי גדולים אי פעם בכדורגל, לא אי פעם, אבל בשנים האחרונות, 4-4 בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע.
זהו, שמעתי את זה הבוקר, זה המון גולים יחסית למשחק בישראל. תמיד משחק בישראל זה כזה 0-0, 1-0, זה משעמם.
נכון, והם מובילים והם מופכים וקשם ושער עצמי.
קל, תתאפק,
צקצק פה,
יש לך השגות.
ובמקביל משחק גדול מאנגליה, ליברפול נגד ארסנל והכל, אתה נורא שקוע בזה, ואתה בתוך זה, זאת אומרת, אתה בתוך זה כאילו הכל רגיל, ואתה מתלהב או מתעצבן או זה, ואז אתה נגיד עוצר לרגע או מחצית או כאילו מסיט מבט למקום אחר שהוא לא ערוץ ספורט או אתר ספורט, ואז אתה אומר, רגע, יש כאילו עולם שלם רע, אבל גם עולם שלם אחר, שבכלל, מי בכלל חושב על הדברים האלה?
דיברנו על זה קצת גם לאורך התוכנית, אבל גם בפתיחה של השעה הזאת, על הדברים שהם לצד, ואני חייב להודות שמהרגע שגם חזר הכדורגל בשבת, זה עושה לי טוב, לא משנה שהקבוצה שלי מפסידה ברצף, כן? אבל עצם זה שיש גם את הליגה שלנו וגם את הליגה האנגלית, אתה שנייה יכול לברוח לתוך זה, הרי ננחת למציאות חזרה מאוד מהר, כן? אבל זה כן מאפשר גם תחושה של שנייה רגע...
נשימה.
כן?
כן, כן, זה באמת התחושות. ובתוך כל זה... אם ניתן בפרספקטיבה הנכונה, התרחשה בסוף השבוע האחרון רעידת אדמה בכדורגל העולמי, כמו שאוהבים לומר, או לפחות איזשהו מהלך שיכול להוות רעידת אדמה. תראו, במשך 30 שנה יש רצון וחזון ושאיפה של הקבוצות הגדולות ביבשת להקים איזושהי סופר ליגה. זאת אומרת, ליגה שאנחנו כאילו קוראים לזה ליגת אלופות, ובאמת הקבוצות נפגשות אחת מול השנייה, אבל הן רוצות להיפגש יותר, בלי מה שהן עושות בליגה. זאת אומרת, מי שאלופה או מי שמקום שני, שלישי, רביעי, אז היא הולכת לליגת אלופות, אחרות הולכות למקומות אחרים, מפעלים אחרים, הן אומרות, לא, בוא נעשה סופר ליגה. כל הקבוצות הכי גדולות ביבשת, בכל מקרה, יש להם שריון, הן נמצאות שם בליגה, יש המון משחקים אחת נגד השנייה, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות, והם לא הצליחו לעשות את זה המון המון שנים.
כן, היה מהלך כזה לפני שנתיים, שנכשל כישלון צורב. היה מהלך
גדול גדול גדול, שהתפוצץ בענק, גם בגלל האוהדים, הגישה של הרבה מאוד אוהדים שאומרו, אנחנו לא רוצים, לא מוכנים, היו הפגנות אדירות.
כי יש לזה משמעויות גלובליות אדירות, זאת אומרת, אומרות הקבוצות, בכל ליגה נגיד, יש 2, 3, 4 קבוצות שהן גדולות מהליגה עצמה. אז ברצלונה נגיד אומרת לעצמה כזה, מה לי לשחק מול לס פלמאס וויאדוליד, כשאני יכולה לפגוש את ביירן מינכן ואת מנצ'סטר יונייטד כל שבוע.
נכון, ומצד שני זה גם כאילו ניצחון של הרכיב הכספי על פני הרוח הספורטיבית, כי מה שיפה זה שאתה נותן הזדמנות לקבוצה הקטנה, גם אם זה מאוד מאוד לא סביר, הסיכוי עדיין קיים שהיא תנצח את ברצלונה פתאום.
אז לפני שנתיים וחצי זה
וזה גם התפרקות מהזהות הגיאופוליטית, להגיד אנחנו כבר לא שייכים למדינה הזאת בכלל, אנחנו שייכים לאיזה משהו כלל אירופאי גדול יותר.
בואו נזרוק מטבעות של נסיכויות אחת על השנייה, וזה יהיה הספורט.
אז נגיד שזה מה שנגיד קורה בכדורסל, שיש ליגה של שריונים, של קבוצות משוריונות, ומכבי תל אביב נמצאת בה, למרות שהיא לא זוכה לפעמים באליפויות בישראל, היא עדיין נמצאת בליגה הכביכול בחירה בכדורסל האירופי. אז לפני שנתיים וחצי זה נפל בגלל מחאת האוהדים, אבל גם בגלל הסנקציות של וופה ופיפה, ארגוני הכדורגל הגדולים, שאמרו, רגע, אתם הולכים להיות בליגה כזו, אנחנו נעיף אתכם מהליגה. וביום חמישי האחרון, בית הדין האירופי, לא של כדור, לא של ספורט, אלא בית הדין הגבוה לצדק האירופי, קבע שלוופה ולפיפה אין את הסמכות להטיל סנקציות על קבוצות שרוצות לעזוב או להקים ליגה משלהן. זאת אומרת, הם כן, הבית הדין מדגיש את עניין השוק הפתוח. וזה בעצם אומר, רגע, יש פה עכשיו אפשרות אופרטיבית לקבוצות כן להקים את הסופר ליג. אבל, וזה פה נכנס העניין הזה שאמרתי את הסיבה השנייה של הקהל, כרגע זה עדיין נראה מאוד מאוד רחוק. זאת אומרת, קהל הכדורגל, למרות שהוא מבין שהכסף מנצח, והוא רואה את הקבוצות הגדולות, והוא יודע שהיום כדי ללכת למשחק בפרמייר ליג, אתה צריך לשלם 100-120 פאונד לפעמים לכרטיס ביציע העליון, ולשלם כסף כדי לראות בטלוויזיה, והמון המון דברים, הוא אומר, רגע, אנחנו עדיין רוצים לשמור על איזשהו עמוד שדרה, על איזושהי מסורת עתיקת יומין של 60-70 שנה, ואנחנו לא מוכנים לזוז ממנה. אז כרגע יש את האפשרות הטכנית, המשפטית לעשות את זה, לא בטוח שזה יקרה, בוודאי לא בתקופה הקרובה.
שאלה, אני גם פה, אנחנו הרבה בדילמות.
אתם בעד או נגד? אני לא יודעת.
אני גם בעד וגם נגד.
למה אתה בעד? כי אני רואה רק טיעונים נגד.
כי הרמה היא תהיה טובה. אתה תראה כדורגל מאוד איכותי, תשמע.
כי אתה לא אוהב כדורגל ורוצה לראות משחק טוב.
אבל הסיפור יהיה פחות יפה, כאילו זה באמת.
אבל זה יהיה סוג של סיפור אחר. תשמע, עובדה שהיורוליג בכדורסל, הליגה הכי מצליחה ונצפת.
אבל בוא נגיד, מה שקרה בכדורסל כשניסו לעשות זה לפני 20 שנה, הרס את הכדורסל האירופי. היורוליג נכון הרמה גבוהה, אבל הכדורסל האירופי,
הליגות המקומיות נחרבו.
אני בתור אוהד מכבי חיפה, אני, אתה יודע, זה חשוב.
אל תדאג, לא תהיו בסופר ליג שלנו.
אני לא יודע מה יקרה למועדון שלי.
נכון, זה לשלם מחיר גבוה ברמה המקומית, הלוקלית, תמורת מוצר שהוא מוצר על, שהוא יהיה איכותי מאוד וכיף לצפייה. תשמע, לפעמים רואים משחקים בליגת העל שלנו, שהעיניים כואבות, נו, באמת, זה לא רק כי נתניה מפסידה.
זה מרחיק, זה גם מרחיק מהכדורגל.
מצד שני, אבל זה שלנו. זה הדבר שלנו.
אולי זה הבעיה שזה שלנו, אולי
נעשה
את זה משהו.
שאר הבעיות שלנו. תודה שרון.
תודה שרון.
יום טוב, שבוע טוב.
התראות. טוב, סיימנו.
תודה לכם.
תראה מחר.
ביי ביי.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.